אלן, ושלום לעמוס דוב סילבר, נעים מאוד. תענוג גדול שאתה מצטרף אלינו לפודקאסט ללא צנזורה, אנחנו מופיעים גם ביוטיוב, גם בספוטיפיי, גוגל פודקאסט ואפל פודקאסט, תודה גם לשני, שנמצאת שם מאחורי המצלמה, אנשים שמאחורי המצלמה ודוד שלנו. תודה מאוד שהתארחת אצלנו, אנחנו למעשה פה בפרק חדש וחגיגי, יש גם דברים חגיגיים אחרים כמובן, לראיה מה שאנחנו שומעים, אבל בוא נדבר קצת עליך, קודם כל טוב שאתה איתנו. תספר קצת על כמה מילים עליך, על הבית שממנו באת, ואיך הגעת, מה שנקרא, לעולם הזה. תרגיש חופשי.
אוקיי, אני חייב להגיד, לפני שאני אענה, אני רוצה להגיד, מרגיש חייב להגיד בקצרה, שהשאלה הזאת היא מאוד מעניינת, כי שואלים אותי אותה הרבה פעמים, והרבה פעמים את התשובה שלי, אני לא יודע אם אני עכשיו עונה פה משהו שכולם כבר יודעים, או מגיע למשהו חדש. עכשיו, הרבה פעמים בקהלים מסוימים זה חדש, לקהלים מסוימים זה ברור מאליו, זה נקודה שמאתגרת אותי עם עצמי, ואני לומד עם זה לדייק את התשובה. ועכשיו אני אנסה לענות בצורה יותר מדויקת על רקע כל הקדמה הזאת. אני נולדתי בצפת, בא מבית חרדי, סביבות גיל 15 ביצעתי את ההתנתקות הסופית מהעולם החרדי ומהמשפחה ועברתי להיות עצמאי, שם פגשתי גם את הקנאביס. במשך בערך עשור הייתי מאוד נורמטיבי, צבא ואחרי צבא בגרויות, להשלים לימודי ליבה ותואר ולהתחתן וכולי וכולי. עד שהמקום של האישון גרס בחיים שלי פגש את המדינה. יותר נכון, המדינה נכנסה למקום של האישון גרס בחיים שלי, לתוך הבית שלי, בנקודה שהחיים שלי התפרקו מכיוונים אחרים. זאת אומרת, הייתי בנקודה שהתגרשתי באותו זמן, ואז המדינה נכנסה לחיים שלי עם העציץ הבודד שגידלתי, ומתוך כל הסיפור הזה הגעתי לנקודה שאמרתי למדינה, אני לא עשיתי שום דבר רע, אני מעשן כבר הרבה שנים, אני לא רואה צורך להתנצל על זה שאני מעשן, אם כבר יש בעיה עם החוק הזה שגורם לי להסתבך עם האישון או עם הצריכה ואני צריך לגדל לעצמי. אבל זאת הייתה הנקודה שבה הפכתי, אפשר לומר, לאקטיביסט בכל כולי. כשהמדינה הכניסה אותי לפינה, שהדרך היחידה שהרגשתי לצאת ממנה זה פשוט לוותר. אין לי מה להילחם איתכם. אתם כאילו, אין לי איך להילחם איתכם בדרך שהם מצפים שאני אלחם, שאני לא יעשן יותר ואני אלך לגמילות, וניסיתי להיות, ללכת לפי התלם כל כך הרבה שנים, וראיתי שבעצם זה לשווא, אין פה מישהו שבעצם שווה לי בכלל, זאת אומרת, זה לא שהמדינה איזה אידיאל, כמו שחשבתי לפני שהכרתי אותה לעומק, אני זוכר את הרגע שבו התובע מדבר על מדינת ישראל, השופט אומר, מדינת ישראל נגד עמוס סילבר, זה מאוד העליב אותי, ממש ברמה הכי ילדותית שיש. מה זה מדינת ישראל נגד עמוס סילבר? אני הייתי בצבא, בלי שאף אחד בכלל יכל להכריח אותי, כי יכלתי לצאת מזה כמו העולם שבאתי ממנו, אבל גם כן. בלי קשר. לא פגעתי באף אחד. למה כל המדינת ישראל נגדי? זה משפט מאוד חזק. ואמרתי את זה לשופט גם באותו זמן, שמבחינתי אין לי שום חשק לשתף פעולה עם ההצגה הזאת של, טוב, אז אני אפסיק לישן ונעשה בדיקות שתן ולא יישן והוא יישן. אמרתי לו, אנחנו כולם יודעים שמיישנים וכולם יודעים שקונים ודי, אין לי כוח, אני לא חלק
מהצגה. השוק הזה קיים.
השוק הזה קיים, ואמרתי לו, גם אם אני עכשיו אגיד לך שאני מפסיק לישן, אתה יודע שזאת לא האמת, ואתה יודע שעוד יומיים או חצי שנה או שנה אני אשן שוב או משהו אחר, זה פשוט לשקר אם אני עכשיו אגיד לך אני מתחרט, כי אתה רואה את הדלת המסתובבת בנושא הזה.
בואו.
אני יכול להגיד שבאותה נקודת זמן...
אתה מדבר על אזור הגירושים, נכון?
כן, שנת 2012.
אוקיי.
לפני 12 שנה בערך.
אורייט.
כן, ואפשר להגיד, זכיתי אפילו ליפול על שופט מאוד מיוחד במערכת. לא הרבה שופטים הייתי יכול לנהל איתם את ההצגה הזאת ולצאת מזה בצורה טובה כל כך. הוא היה שופט מאוד, הוא שופט נוער במהותו, והוא היה מאוד, הוא היה מאוד מוכוון לפתור בעיות ולא שופט קלאסי או בסקאלה המחמיאה של פשוט לשלוח תעשייתי. פטיש. הוא היה יותר מנס, בדיוק, הוא היה יותר מנסה ל, ל... אם אפשר להחזיר אותך רגע לחיים, אז בוא ננסה את זה. והוא מאוד, מאוד התעקש, ניסה להתעקש איתי של, אני מבין אותך, אני מבין את הנקודה שלך, אולי אתה אפילו צודק. זה מאוד חזק לשמוע את זה משופט.
כן.
אבל כאילו, אין, הוא אומר לי במילים כאלה ואחרות, אפילו מפורשות, אין לי ברירה אחרת. זה החוק. אתה לא יכול עכשיו לבקש ממני להוציא אותך זכאי, כשהחוק אומר שהפעולה הזאת היא לא חוקית.
כן.
הוא אומר לי, אני לא יכול, אני לא צד, באיזשהו מקום, אני לא צד בעניין. ואני הייתי במקום, שוב, ילדותי כזה, אבל אני עומד מאחורה באיזשהו מקום, של אין דבר כזה, אני לא צד בעניין. אתה זה שמחליט, ואתה יכול להחליט שלא עשיתי שום דבר. אחר כך אני אתמודד עם מי שזה יעלה אליו אחר כך, במחוזי, ואחר כך, לא יודע. כאילו אני עומד מולך וזה. ניהלתי איתו שם איזה מאבק של שנתיים, מאבק משפטי כזה, אבל באותם שנים לא היה לי חשש, שום חשש, מלהעלות לרשתות את עצמי, גם לחשוף את עצמי וגם כתמונות של צרכן קנאביס ויותר מזה, מעשן בנגים. משהו שעד אז לא היה עולה על הדעת. לא לחשוף את עצמך כצרכן קנאביס בצורה פומבית כזאת בפייסבוק.
ונגיד זה, ולא בנגים שמצטייר כמשהו חמור מאוד שזה אותו דבר.
אני אישית אפילו חושב שבנגים עדיפים, קצת בריאותית. באמת, יש להם את הפילטר מים ואין להם את הנייר. אז אני חושב שהם אפילו עדיפים, אבל זה... הנקודה שלי הייתה שתדמיתית זה משהו שהיה מחוץ לתחום, אבל לי היה... אני הייתי בנקודה שמבחינה משפטית, פלילית, לא פחדתי, כי השופט יודע שאני מנהל את המאבק הזה בבית משפט, והוא יודע שאני מעשן בבית, הוא יודע את כל זה, אי אפשר לעצור אותי על זה. זה כאילו משהו שאני כבר חשפתי.
כן.
לא חזרתי בי, לא שאמרתי לשופט, טוב, אם תשחרר אותי, אני אפסיק לעשן. הפוך. אמרתי לו, אם אתה משחרר אותי, אני ישר מפה הולך לעשן. הוא בסוף שחרר אותי, אחרי 9 ימים.
כן.
אז היה לי הרבה ביטחון כמו שאמרתי, לחשוף את עצמי כמעשן, ואז תמונות. ובגלל שהייתי מאוד 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 חריג בפעולה הזאת, זה משך הרבה אנשים שהנושא הזה נגע להם.
זה משך תשומת לב, כן.
זה משך תשומת לב. גם האנשים שזה נגע להם, גם האנשים, אגב, מהצד השני, שזה הפחיד אותם. כאילו, מה זה הפרץ העבריינות הזה שהאנשים המסוממים פתאום יוצאים לעולם החופשי.
יוצאים ומתגאים בזה.
ומתגאים בזה. זה היה כאילו, היו אנשים שבאמת, אני זוכר את התיעוב שהם היו מקפידים לבטא כל פעם. עד היום אני רואה את זה, אבל הרבה פחות מלפני 12 שנה. זה עולם אחר.
כן.
גם אז האנשים שתומכים היו הרבה יותר חוששים להביע את הדעה שלהם. אז זה היה כאילו פחות או יותר אני מול כולם. לאט לאט זה הפך להיות עמדה יותר לגיטימית לבטא גם עבור שאר האוכלוסייה, לא רק בגלל הדברים שאני עשיתי, אבל גם מה שאני עשיתי וגם עוד כל מיני דברים אחרים גרמו לזה שהשיח בנושא הפך להיות היום הרבה יותר פתוח בנושא של קנאביס.
מה לדעתך המרכיב האישיותי ששם אותך ראשון מול הסיטואציה הזאת? כי אתה הגעת למצב שכביכול, במרכאות, אין לך מה להפסיד. יצאת מהמשפחה שלך, אתה כבר נחשב בחברה החרדית לסוג של מבוכה. התגרשת. מה שם אותך במצב שאומר, טוב, אני מה שנקרא אשתין מהמקפצה, ואלך את זה. כלומר, מה...
זה היה כמעט מדויק עד הרגע של להשתין מהמקפצה.
אז זה הסיבה למה עשית זה במרכאות.
אז זהו, זה לא היה סיבה, אולי זה היה פועל יוצא, אבל הסיבה...
פועל יוצא בסיבה.
הסיבה הייתה משהו אחר לגמרי, מה שתיארת עכשיו הוא סיבה בצורה אחרת, שהרגשתי שאין לי שום, אין לי כוח כבר להילחם במסגרות האלה. הייתי בעולם החרדי, נלחמתי במסגרות, יצאתי, הלכתי לעולם החילוני כי רציתי, חשבתי שזאת תהיה מסגרת יותר הוגנת, יותר צודקת, ופתאום אני רואה שעכשיו אחרי כל החוויות שאני חווה, ובפרט עם הסמים, זה היה גם אחרי אשפוז פסיכיאטרי ששילב בין הגירושין לבין הסמים.
רק יכול לתאר לעצמי.
וזה הוביל אותי למקום של, טוב, אני מרים ידיים, אני פשוט אומר את האמת הפשוטה כמו שהיא, וזה גם משתלב עם האופי, כי זה נקודה שלקחתי מאבא שלי בצורה מאוד חזקה, ושם פשוט החלטתי לבוא איתה בצורה מזוקקת. אני אומר את האמת, אני מעשן, אני מגדל, כל מה שאני עושה סביב קנאביס, אני לא מרגיש שאני עושה פה שום דבר שאני צריך להסתיר, ואני אומר את זה בצורה גלויה לחלוטין. והפכתי את זה לאידיאולוגיה. אני עכשיו לא מסתיר שום דבר, אף אחד, אף פעם. אני מעשן ומקפיד להגיד שכולם ידעו שאני מעשן. לא בגלל שאני רוצה שכולם ידעו שאני מעשן כי אני רוצה תשומת לב, כעמוס. אני רוצה שכולם ידעו שאני מעשן כי אני רוצה שהקנאביס יקבל תשומת לב. ואני רוצה שאחרים גם ימשכו תשומת לב עם זה שמעשנים קנאביס, כדי שאישון קנאביס לא יהפוך להיות פעולה שהמדינה תוכל להתמודד איתה. זה יהיה פעולה כל כך המונית ונרחבת, שאין את היכולת להתמודד איתה. אני ראיתי שאני, כבן אדם בודד, למדינה כמעט לא הייתה יכולת להתמודד. הם נאלצו במשך הרבה זמן, וסוכנים סמויים, ופה, ושם, וכאלה. אמרתי, אם באים...
וזה כשאתה עושה את זה בגלוי לגמרי.
זה מוביל אותי לנקודה הבאה, שזה ליל הבנגים הגדול. זה אמרתי, אם אני לבד עושה את זה, בוא תחשוב אם מה יהיה אם 50 אנשים יעשו את זה. לא חשבתי בהתחלה על כמות יותר...
על כמות של 2,000 איש.
לא חשבתי על דברים כאלה. זה כאילו אמרתי, אם נצליח להגיע 50-100 איש, זה יהיה בום תודעתי. ככה אמרתי לעצמי. כאילו באים עם מצלמות, רואים שהמדינה, היא לא תעצור 100 איש המעשנים.
אין סיכוי.
היא לא תעצור. ואולי כן תעצור 1-2, אבל בדיוק בשביל זה יש את המצלמות להראות שהמדינה לא יכולה לאכוף את זה בשוויון, בצורה שוויונית.
כן, זה lose-lose situation.
בדיוק, lose-lose situation בשביל המדינה, בגלל שהחוק הזה הוא חוק שהוא פשוט לא... הוא
לא אכיף.
הוא לא אכיף. כמו שאתה אומר, בסוף באו כמה אלפי אנשים, זה...
אני זוכר 2,000-3,000 איש, משהו כזה?
קשה לדעת, יש עומדנים של יותר, יש עומדנים של פחות, אני גם לא הייתי שם, אבל זה לא משנה.
ולא ביצענו מוניטורינג או מעקב.
נכון. היו כמה אלפים בודדים של אנשים, לא היו שם את המסות הכבדות שיכל להיות, זה באיזשהו שלב היה נראה שזה הולך לכיוון של עשרות אלפים. היה איזה בז בשבועות שלפני.
כן, בשבוע, שבוע וחצי שלפני, אני זוכר.
ואז מה שהמשטרה עשתה, יצרה אותי ואת אופר ברטוב, שהיה איתי בארגון של אותו לילה, והיא פרסמה בכל הרשתות, בתקשורת, שהמשטרה הכריזה על הבנגים כאירוע לא חוקי. ואני זוכר שהיה כמה עמודים בפייסבוק שעד אז תמכו בליל הבנגים, שהסירו את התמיכה בגלל שהמשטרה הכריזה שזה אירוע לא חוקי. זה היה כאילו, טוב, אבל זה כל הפואנטה מהרגע הראשון. זה היה, כאילו המשטרה...
ידענו למה אנחנו הולכים.
בדיוק, המשטרה השתמשה פה, כמו אגב, בכמה שנים אחרי זה בטלגראס, להפחיד. כאילו, לגרום לאנשים לפחד. מעצרים, קצת משוטרים, רואים שוטרים, נוכחות של שוטרים, אלה נעצרים, אלה מעוכבים. זה מפחיד אנשים, אני לא רוצה להיות שם. אני מעדיף שהמקום עבודה שלי יהיה בטוח, ושזה,
כן, כן, כן. שלמעשה, יש לך אפילו, לפי מה שאני ראיתי מדברים שאתה כותב, באחד על אחד עם שוטרים, אפילו יש לך חוויות טובות לפעמים.
כמעט רק חוויות טובות.
שזה כביכול מפתיע.
כביכול, אבל זה בכלל לא מפתיע, כי כאילו, זה חלק מהעניין פה.
גם הם מעשנים.
גם הם מעשנים, גם אם הם לא מעשנים, הם חשופים לעולם הזה. שוטר אחד שבצר אותי בלילה של ליל הבנגים עצמו, אמר לי על זה שהוא יודע שהוא לא יוכל למנוע מהבת שלו לעשן, בגללי, ככה הוא אמר לי. אני יודע שבגללך הבת שלי תרצה לעשן, ואני לא יכול למנוע את זה ממנה. אני הייתי מאוד גאה בזה באותו רגע, ואני עדיין גאה בזה, אמרתי לו, אם הבת שלך מקשיבה לי אותו, אני לא שמקשיבה לך.
כנראה עשיתי משהו טוב.
אבל אני לא ארגיש משהו לא טוב בגלל שאתה אומר שהבת שלך... בסדר, הייתה לנו גם שיחה מעניינת מאוד.
מעבר לזה, נקרא לזה ככה.
כמה שעות של שיחה.
מה, כאילו זה איזשהו שוטר שחקר אותך או...
הוא שוטר שפגש אותי בכמה סיטואציות, שתי סיטואציות ליתר דיוק. גם במסגרת של האשפוז הפסיכיאטרי, ואז כמה חודשים, כמה שנים אחר כך בליל הבנגים. והוא זכר אותי מאותו אירוע, והוא זכר אותי לחיוב. הוא מאוד שמח לראות אותי, וגם אני שמחתי לראות אותו. ומאוד חיבבנו אחד את השני בגדול.
ליל הבנגים זה היה אירוע הפומבי הראשון הרציני ב-2014, אם אני זוכר נכון?
אני חושב שכן. היו לפני זה כמה וכמה אירועים והתכנסויות ליד בתים של שרים, מול משרד הבריאות, דברים כאלה, אבל הם היו בדרך כלל כמה עשרות אנשים, בלי תשומת לב תקשורתית יותר מדי גדולה. והתשומת לב התקשורתית הייתה נדרשת במקרה הזה, כי זה, בלי זה, זה כמו עץ שנופל ביער. זאת אומרת, כל הפואנטה של זה הייתה, כולם צריכים לראות, או כמה שיותר, תראו שאנחנו עושים את המעשה הזה, ושאי אפשר למנוע את זה, כי זה חוק בלתי אכיף. יש יותר אנשים שתומכים בחוק הזה, ואין אף אחד שנפגע ממנו בשביל שהוא יהיה אכפת לו מספיק בשביל לאכוף נגד. אם זה היה חבורה של אנשים שבוזזים, אז לפחות בעלי החנויות היו רוצים להילחם בהם.
בדיוק.
כאילו היה נגדם קורבן. פה זה חבורה של אנשים שאין מהם שום קורבן, והם מסה גדולה, ולכן זה חוק שהוא לא אכיף בשום צורה. ואני יודע שההשלכות של הלילה הזה, הם היו עצומות, לא רק באותו לילה. הם המשיכו איתנו במשך שנים קדימה. עד היום אנחנו חווים את ההשלכות של זה, אבל הנקודה שלי הייתה שבלי זה טלגרס לא הייתה יכולה לבוא לעולם כמה שנים אחר כך. זה פרץ שם מחסום פחד מאוד גדול של אנשים לתקשר אחד עם השני, ונוצרו יותר קבוצות ויותר קשרים, ואנשים יותר איזו לדבר על זה, ולבקש את זה למי יש כיוון, איפה יש כיוון. זה התחיל להיות יותר שיח לגיטימי.
נורמטיבי, כן.
נורמטיבי. וככל שזה הפך להיות יותר נורמטיבי, ככה גם מצד הסוחרים. לאט לאט, הסוחרים יש להם את העניין של גם של הרווח הכספי.
לקוחות.
וחלקם גם מניע אידיאולוגי. לא מעט כאלה פגשתי בדרך, שהם כאילו, אין להם את הכסף לחלק בחינם, אבל הם כן פעיל הלגליזציה. אז הם פשוט, גם אני בתקופות מסוימות, היה לי שלקחתי ממישהו 100 גרם נגיד, ומעיף למי שרוצה, כי אני רוצה להיות... אני רוצה שמי שרוצה יהיה לי מענה בשבילו, לא בגלל שאני רוצה את זה כפרנסה. אז יש גם סוחרים כאלה, ואני מאוד בעד שכאלה גם ימצאו את הרווח שלהם, וירוויחו יפה והתפרנסו מזה, אבל לא משנה, זאת לא הנקודה. האפקט של ליל הבנקים הגדול גרם, א', למשטרת ישראל להתחיל לשים לב אליי ברצינות ולשלוח אליי סוכן שהשתמש ב... מוות של אבא שלי שנה לפני זה, ואמר לי שאבא שלו חולה סרטן, ביקש לקנות גרם קנאביס לבדוק אם זה יקל על הכאבים שלו. על זה בסופו של דבר נעצרתי וישבתי במאסר 7 חודשים בפועל, ועזבתי את מדינת ישראל. החלטתי לעזוב, אמרתי את שלי ללגליזציה עשיתי, אני עכשיו מנצל את האזרחות האמריקאית שלי ופותח בחיים חדשים שם.
כן, אני זוכר את הנסיעה. גם אני זוכר שנסעת. אני לוקח אותך טיפה אחורה. אמרת לגבי הקהלים שלך שאתה לא יודע מי מכיר, מי פחות מכיר לגבי מה שנקרא קורותיך. אצלי בעולם הפרסום מאמינים שמסר טוב אתה חוזר עליו 10 ו-15 ו-20 פעמים. אז, וזה גם מה שעזר לך. כי לדעתי, כי אני לוקח את זה בטווח של שנה, שנתיים, 10, 15, זה שאתה התחלת עם להציג את זה שאתה מיישן ומיישן בנגים, זה מה שנתן את הלגיטימציה הראשונית לליל הבנגים. וליל הבנגים נתן את הלגיטימציה הראשונית להתייחס לסיפור הזה יותר ברצינות ולכיוון. וזה נתן את הלגיטימציה לטלגרס והלאה והלאה. כלומר, אתה למעשה, אתה יוצר איזושהי תודעה, אתה יוצר איזושהי מציאות בשטח. וזה דורש מאפיין אישיותי מאוד ספציפי, כמו שאמרת מקודם. רציתי לשאול אותך, לאחרונה אתה מרבה להתראיין, אני רואה כבר, היית בכמה מקומות, במעבר לטאבו, ב-Two Point Academy, העלית הרצאות, בדיזי, דיזי פרי.
גם שם, כן.
אז מה אתה רוצה להשיג באמצעות הדברים האלה? כי אנחנו יודעים שמדינת ישראל... מה שנקרא, כי זה זה לך את זמן המעצר, מאסר, ועכשיו יש לך איזושהי תקופה שהיא בין לבין, נכון? מה אתה רוצה להשיג באמצעות כל ההרצאות? אתה רוצה עדיין לפתוח את את המסרים שלך לקהל בנוסף?
אני אענה לך על זה בצורה כזאת. אתה חושב שב-2012-2013, כשאתה נחשפת אליי וכולם נחשפו לראשונים, אני ידעתי מה אני רוצה להשיג? לא היה לי איזה מטרה.
אולי?
לא. אז אני אענה לך.
עשית דברים מדהימים, אולי ידעת.
לא, אז אני עונה. וגם לגבי טלגרס, אנשים אומרים לי איזה רעיון מדהים, איך חשבת עליו? לא היה שום רגע בהיסטוריה שחשבתי על הרעיון של טלגרס. זה מסוג הדברים שאני הולך בדרך שאני מאמין בה, וכאילו אני מאמין שאם אתה הולך בדרך שאתה רוצה ללכת בה מספיק זמן, ויש מכשולים בדרך, אבל אם אתה מספיק מתמיד בזה, אתה בסוף תגיע. עכשיו, אז אני יודע לאן אני רוצה להגיע בחיים, אני יודע מה הדרך שאני בחרתי, ואין לי איזה מטרות...
הבנתי, אז אתה לא יודע מה האמצעים, אבל אתה יודע מה האידיאולוגיה.
אני יודע מה האידיאולוגיה, אני יודע שאני הייתי שמח שהאידיאולוגיה הזאת תהיה יותר נפוצה בעולם, התודעה, הדרך חיים שאני מאמין בה, שאני מאמין שהיא, מן הסתם, כל אחד מאמין שהדרך חיים, לא כל אחד, אבל שהדרך חיים שהוא חי בה היא נכונה יותר. ואני, כן, אני מאמין שהעולם יכול להיות מקום יותר טוב עם אנשים יאמצו גישה קצת יותר בריאה לחיים בכל מיני דברים, שאני למדתי על בשרי בצורות מאוד קשות במשך הרבה שנים.
אני מתאר לעצמי. תספר לנו על התקופה בין ליל הבנגים לבין טלגראס. היית בארצות הברית, אני מכיר גם, כאילו אני מכיר מה שנקרא פיסות בעלילה, אני לא מכיר את כל העלילה, תספר לנו קצת על התקופה הזאת.
טוב, ב-2015, סוף 2015, החלטתי לעזוב את ישראל, כאמור, יש לי דרכון אמריקאי, אזרחות אמריקאית בגלל אבא שלי, ובישראל אני גם שלול רישיון נהיגה, גם מעוקל בבנקים, גם אסיר פלילי לשעבר, שזה גם סוגר דלתות, הרגשתי מאוד חנוק.
כן.
וזה הרגיש לי מאוד כזה פתרון פשוט, כאילו, תטוס. לא היה לי כסף בכלל, אחי קנה לי כרטיס טיסה לכיוון אחד, לניו יורק, משם אני אסתדר. במבט לאחור בדיעבד, זו החלטה מאוד אמיצה, כאילו, אני באמת עובר למקום חדש בלי שקל בערך. אבל ידעתי שהסתדרתי בחיים גם בגיל 15, בעיר אחרת אמנם, אבל אני לא פחות מוכשר מאז, ויהיה בסדר. וגם היה לי, כאילו הגעתי לשם, היה לי חבר שהכרתי בתקופת הישיבה והעזיבה, והוא נתן לי איזה מקום ראשוני לנחות בו כשהגעתי לארצות הברית. ואז התחלתי תקופה של כמה חודשים, שנים, שכמו שאני פה בארץ בתקופה הזאת מעיר לעיר נוסע, אז שם זה היה פשוט ממדינה למדינה. מאלסקה לווגאס, לניו יורק, לקליפורניה, פה עבודה קטנה, שם בן אדם שהזמין אותי. עד שהגעתי לקליפורניה, שם הייתה לי איזה חוות וויד שעבדתי בה, חוות קנאביס שעבדתי בה, לא חוקית. ושם נולדה טלגראס בפועל, בחווה הזאת. ולמה זה כל כך משעשע? כי טלגראס זה משהו שנשען על אינטרנט, ובחווה הזאת לא הייתה קליטת אינטרנט. אני הייתי צריך לצאת מהחווה, כאילו לעלות על איזה סלע, לעמוד עם הטלפון בזווית כזאת, עד שהוא מוצא קליטה, ואז אתה מקבל הודעה בדיוק.
לעשות את תנועת הבומרים.
וזה נפח הודעות פסיכי שהיה שם. אבל הייתה בי, זה לדיון הפסיכולוגי הבא באופי שלי, הייתה בי את הנחישות הזאת לעמוד שם, ואני גם אזכיר לך שהשעות הפוכות, זה אומר שאנחנו מדברים על שעות הלילה.
כן, זה מינוס 10 שעות, אם אני לא טועה מכאן.
כן, קליפורניה זה 10 שעות. זה היה מאוד מאתגר, אבל הרגשתי גם מחויבות מאוד גדולה במובן מסוים, אבל לא פחות מזה, היה לי מאוד קשה עם זה שאנשים פונים אליי כל הזמן, ואין לי איך לעזור
להם.
וכל
כן.
פעם לענות את אותה תשובה, אני גם לא אוהב להתעלם. אני כאילו, אין לי איך לעזור, אבל אני לא אוהב להתעלם. וזה לא נעים להגיד לא, בקיצור, זה הגיע למקום שאני מאוד שמחתי שיש לי מקום, שהנה הולך לפתור את הנקודה הזאת של מלא הודעות שהן נכנסות אליי.
כן.
כאילו, שיפנו לשם, שיפתרו להם שם את הבעיה הזאת. אז השקעתי בזה הרבה אנרגיות. כמובן, לא חשבתי שזה, כמו עם ליל הבנגים, שחשבתי שזה יהיה 50 ובאו אלפים, אז גם פה, חשבתי שזה יהיה משהו מאוד קטן בהתחלה.
כן, כמה עשרות סוחרים.
חשבתי להגיע ל-100, כאילו, ואז אני עוזר את זה. זה הגיע ל-100 עוד לפני שפתחתי את הפה ואמרתי את הטט של טלגראס, כאילו זה היה קצב גידול פסיכי.
תרתי משמע.
פסיכדל. וא', זה שאב אותי פנימה, כאילו, זה לא שאכלתי עכשיו, טוב, עשיתי את הדבר הזה, ועכשיו תסתבכו ברגליים אחד של השני עם כל התעוף של המידע שנכנס. כל כמות המידע הזאת וכמות האנשים מפה ומפה, לקוחות וסוחרים.
הייתה גם מערכת מאוד רצינית של מוניטורינג, לפי מה שאני זוכר.
זהו, אז זה נבנה, זה לא היה בהתחלה. זה לא משהו שכאילו חשבנו על מערכת, והנה, בוא עכשיו נצא איתה לפעולה. בהתחלה זה היה מאוד פשוט, קבוצות שאני מחליט מי יהיה בהם שיכול לפרסם, שזה סוחר מאומת, שאני יודע את הפרטים שלו, ושעליו אפשר לסמוך. זה היה מאוד, מאוד אנלוגי כזה, מאוד ידני. ואמרנו, יהיה עוד מנהל 2-3 שיעזרו לי, שהם מטעמי והם יעזרו לי באימותים. אבל זה הגיע לכמויות שכאילו, שאף אחד לא יכול לעמוד בהם כבן אדם.
כן, כאנלוגי.
אתה מספיק לעשות בן אדם אחד, לעשות לו את התהליך, ותוך כדי מצטברים לך עוד 10, ואתה עושה עוד אחד, ויש לך עוד 10. זה היה בלתי ניתן.
כן.
ואז התחלנו את התהליך של בניית בוטים. בא אליי בן אדם חביב, אמר לי, אני מאוד תומך בלגליזציה ובמה שאתה עושה, ואני יודע לבנות בוטים בטלגרם, זאת המקצועיות שלי, התחבר למערכת. הגיע פה, הגיע שם, מתכנתים טובים, מנהלים טובים, אנשים שהשקיעו, וכמובן לקוחות וסוחרים. ושוב, מצאתי את עצמי, בלי שהייתה לי שום כוונה כזאת במרכזה של מערכת, בראשה, במרכזה, תלוי את מי אתה שואל ואיך מסתכלים על זה, של מערכת שהיא תופסת תשומת לב לא רק בישראל, לא רק בשוק הסמים בישראל, אלא בישראל בכלל, ולא רק בישראל, אלא בעולם כולו.
גם בחול, כן.
הוזמנתי לרעיונות גם פיזיים וגם טלפונים במדינות שונות באירופה. טסתי לשוויץ בשביל להתראיין ולהצטלם פיזית למגזין בנושא הייטק. זה היה מאוד, זאת הייתה תקופה מאוד מרגשת.
לא פחות ולא יותר.
כן. והם כאילו מאוד התרשמו כאילו הסתכלו עליי כהייטק הישראלי באיזשהו מובן. זה הייטק ואני ישראלי.
כן, זה מה שבא ביחד בחול.
זה אפילו עלתה שם הנקודה הזאת, איך זה יכול להיות שאתה והממשלה לא עובדים ביחד, זה מתבקש באיזשהו מקום, לאנשים שלא מבינים את הממשלה בישראל. אני זוכר מישהו שאמר לי שאני צריך לבוא ליפן, בגלל שזה אותו סוג אוכלוסייה כמו ישראל מבחינת צריכת הסמים, אבל הרבה יותר טכנולוגית, ולכן הטלגרס לא תעבוד שם מצוין.
אגב, הוא לא טועה מניסיון שלי. כאילו...
היית ביפן?
לא, אבל כאילו, היה לי המון תיווך עם תיירים יפנים בכל מקום, והם דומים פשוט בהתנהגות, באופי, דומים לנו באיזושהי צורה. כאילו, גם הם אי באמצע, באמצע אלוהים ישמור. לפחות ככה הם תופסים את עצמם. זה, אולי מסביר את זה, איך אנחנו דומים. תספר לנו על, כלומר, הגעת למצב שאתה נמצא בטלגראס, אתה כבר עברת את העניין של עולם הבוטים והדברים של האימות של המשתמשים. הפלטפורמה גדלה בקצב מסחרר. מה לצורך העניין אתה רואה? כלומר, תמיד אומרים, איך בן אדם כזה הוא לא עשיר בצורה שלא תאומן? אני קצת מכיר אותך, אז אני יודע באיזה מניעים עשית את זה. אבל שאני גם מתאר לעצמי ראש ארגון פשיעה, אני אומר, וואלה, בן אדם כאילו... אז איך שני הדברים האלה לא מתכתבים אחד עם השני?
אני, לפני שאני אומר לך, אני רוצה להגיד לך משהו שהוא בטוח ישעשע אותך מעט. אני חתמתי, כמו שאתה יודע, על עסקת עיון של 8 שנות מאסר. אבל אתה יודע מה הכנס שנגזר עליי בעסקה הזאת?
לא.
גובה הכנס?
אין מושג.
ארגון פשיעה.
מנהל ארגון פשיעה, בוא נעשה כבוד.
1,000 שקל. מה שמעיד לך בדיוק על זה שגם המערכת הפנימה את ה...
מודעת למי עומד מולה.
את הבדיחה הזאת שהיא יצרה בזמנו. עכשיו, אם נשים רגע בצד את העניין האידיאולוגי, גם כחברה עסקית, כל חברה עסקית כמעט, לא עושה הכנסות משמעותיות בשנים הראשונות שלה.
נכון.
אני למדתי להכיר את זה עם הזמן שדיברתי עם אנשים, יש אפילו איזה פרק זמן שאנשים מדברים עליו של שנתיים. שנתיים הראשונות אתה רק ככה מתבסס להחזיר השקעה ולהתייצב על הרגליים, ואז אתה מדבר על להתחיל להכניס ולהרוויח.
כן.
אנחנו עוד לא הגענו לשנתיים האלה. אני מניח שאם היינו נשארים למשך זמן, כן היה מתחיל להיות לטלגראס עצמה הכנסות גדולות, כן היו לטלגראס הכנסות. בסופו של דבר הגענו למצב שאנחנו צריכים לגבות מהסוחרים דמי שימוש, כי היה לנו מתכנתים ובוטים שהיו צריכים תחזוקה. ברגע שאתה גובה דמי שימוש, כבר מתחיל להיות לך, אתה צריך להיות שוויוני, אתה לא יכול לגבות מדויק עם זה. נוצר עודפים. אתה משלם לאנשים שמתנדבים, אתה משלם להם קצת מוסקורת, או יותר מה שאנחנו הקפדנו לקרוא מענקים. יש לך מתכנתים שאתה צריך לשלם להם מוסקורת, אבל יש מנהלים שאתה משלם להם מענקים. ואם יש לנו עודפים של כספים, בדרך כלל מה שעשינו איתם זה חילקנו לאנשים גראס, עשינו הגרלות על המון קילוגרמים של גראס, עשינו המון פעילויות ציבוריות. אני למשל ברמה האישית, אני משכתי מטלגראס כסף באופן די קבוע מרגע שהתחילו להיות הכנסות, בדיוק לכמה שהייתי צריך באותו חודש. כאילו, לא, ברגע שנגמר לי הכסף בחשבון, או איפה שזה לא יהיה, אז הייתי פשוט מבקש שיעבירו לי עוד קצת, כמה, תעביר לי עוד 1,000, תעביר לי 2,000, תעביר לי 3,000, לא משנה כמה, כמה שאני צריך להתמודד עם המחיה הקרובה. לא הגעתי למצב של יש לי פה איזה בצד חיסכון שנבנה מהטלגראס, ואני שמח שאין לי כזה. אני חושב ש...
היה קל הרבה יותר לתייג אותך בתור.
גם היה קל הרבה יותר לתייג אותי, אבל אני דיברתי ברמה הפסיכולוגית האישית שלי.
אתה נקי.
כן, אני עוד לא הגעתי, גם אני נקי, אבל גם יותר מזה, אני עוד לא הגעתי למקום הזה. אני למשל, הייתה לי איזה פנטזיה למטוס פרטי. והוא אמר לי שיגיע, אני אגיע לזה. עכשיו, אם הייתי נעצר אחרי שיש לי מטוס פרטי, זה היה לי כואב מאוד. אני עוד לא הגעתי לזה, הייתי עדיין איש פשוט שנעצר.
אתה אומר, לא
הגעתי
לחוות
את הכסף הגדול, ולא איבדתי שום דבר מהבחינה הזאת. אני כאילו...
אורייט.
מרגיש מאוד...
קודם כל, כאילו, זה מרגיש לי שגם אם לצורך העניין היה פה מטוס פרטי, זה לפחות הסגנון שלי. אני כאילו אומר, בן אדם עשה משהו בשתי ידיו, הצליח, הגיע לאן שהוא, עזר לאנשים בתהליך, ובסופו של דבר היה לו טוב.
אני גם יכול להגיד לך שהעניין עם המטוס פרטי הוא גם בגלל שאני אוהב מטוסים וזה, אבל הוא גם בגלל שזה באמת מגניב. כאילו,
כן,
מישהו כמוני זה... כאילו במטוס פרטי. אבל...
זה בהחלט משהו שהוא לא, נקרא לזה, לא בנאלי. תספר יותר על איך, כלומר, טלגראס עובדת וזה, אמרת שהיא עבדה פחות משנתיים בפועל.
כן.
מבחינתי, כאילו, מרגישתי כאילו זה היה 5 שנים.
נכון.
כי זה היה פעילות כל כך, כל כך עצימה. ספר יותר...
היו אנשים, אגב, שהיו אומרים לי, אני בטלגראס כבר כמה שנים, או 5 שנים.
היית אומר לו...
זה היה נורא משעשע.
בדוק?
כן.
יכול להיות שהוא היה, הוא היה מתנהל כל כך הרבה זמן בטלגראס, שהוא אומר לו, טוב, זה כמו עבודה. אבל בוא נלך יותר לעולם של טלגראס עצמה. כלומר, אתה מגיע לשלב שדברים מתחילים, מה שנקרא לתקתק, דברים מתחילים לעבוד. איך אתה מוצא את עצמך, כלומר, אמרת, עשית הרצאות באירופה?
לא, הרצאות לא, רעיונות.
רעיונות, סליחה. רעיונות. זה מבחינתי כמעט אי נוח. כן. גם אני מניח שבארצות הברית, שהסתובבת והתגוררת שם, כנ"ל. ובכל התקופה הזאת, בארץ, לא היה איזשהו עניין בך, מעבר לאנשים, מה שנקרא, הפשוטים. לא היה איזשהו עניין מבחינת השלטונות פה ועניינים, דברים כאלה.
שלא ידעתי. זאת אומרת, הייתה חקירה סמויה כל השנים האלה, כל השנתיים שטלגראס פעלה. הייתה חקירה סמויה, ובדיעבד גם אנחנו יודעים שהסוכן סמוי היה הרבה זמן בטלגראס כסוכן סמוי. לפחות שנה ו...
אז אפשר להגיד שהם התכוננו כמעט מהרגע הראשון לסיטואציה.
כן.
אורייט.
ניסו לפצח את הטלגראס, נגיד ככה. השקיעו המון בלפצח. כי אני, פנים גלויות, יודעים מי אני, מה אני. אבל כאילו גם אם עוצרים אותי, זה לא עוזר הרבה בשביל לזעזע את טלגראס, נכון? זה מכה, אבל הם לא יודעים מה לעשות.
נכון, אבל מחר מגיע מישהו במקורך שמאמת סוחרים.
נכון, אבל אתה יכול לראות את זה בהרבה, כמו שעכשיו אתה יכול לראות את זה, שאין פלטפורמה שמגיעה לסדר גודל של טלגראס, ויש לזה סיבות. ויש לזה מאותם סיבות שהמדינה לא רוצה שיהיה לי טלגראם עכשיו במכשיר. כאילו, אם לי יהיה טלגראם, סביר להניח שיהיה יותר קל לטלגראס כזאת להיווצר. ואני אענה מראש על השאלה למה, כי תחזור לליל הבנגים ולכל האנשים שבמשך הרבה שנים, כמוך, יצא להם להכיר אותי, לדעת מה המניעים שלי. עכשיו סוחר אחר שיפתח פלטפורמה, כמה אנשים ירגישו מספיק בנוח לתת לו את הפרטים המזהים שלהם שהם הולכים לסחור. זה סוחר, זה לא משהו שהוא ייתן את הפרטים של תעודת זהות, אני הולך לסחור, קח את הפרטים שלי. אתה צריך להיות חבר טוב או מישהו שאתה מאוד סומך עליו.
כן, ו...
וזה היה נקודה שהיא מאוד הייתה רק לי, כאילו באותם זמנים.
כן, כי במשך שנים כבר אתה טיפחת ותחזקת.
ואני אגיד לך יותר מזה, שהאנשים האחרים שבולטים בשוק הזה, לפחות במצב היום, ואני אומר את זה עם נימה מסוימת של ביקורת, לא יעשו את זה בגלל שהם יותר מדי קשורים לשוק החוקי. הם לא יעזרו לאנשים, או היכולת שלהם לעזור לאנשים בלי רישיון היא נורא מוגבלת. הם שולחים אנשים לעשות רישיון, ומי שאין לו רישיון, אין לו אף אחד שייתן לו מענה ברמה הלאומית, הארצית.
וקראתי את הספר מלחמות הקנאביס של תום וגנר, אם אני לא טועה את השם שלו. הוא מספר בעיקר על עניינים רפואיים של אנשים שמסתבכים, והוא גם, אני מסתכל על הדברים האלה, וואלה, אני, ליבי יצא אל האנשים האלה, ואז הם מספרים על הרפורמה שלמעשה, כן, החיוך שלך אומר את הכל, אבל הרפורמה הזאת שדווקא הרע לחולים, איפה זה עומד מבחינתך?
החיוך הזה, מה שהוא אומר בעצם, זה שכבר במשך 11 שנה, אחת הנקודות שאני הכי מתקשה להתמודד איתן, והכי מפריעות לי, זה נושא הקנאביס הרפואי. כי אני רואה את זה בעיניים מאוד מאוד בהירות, אני גם יכול לנמק את זה.
אין קנאביס רפואי.
לא של אין קנאביס רפואי, אלא שזה הדבר היחיד שבעזרתו המדינה עוצרת את החברה מלגליזציה. הפעולה הטבעית של החברה שלנו היא, אנשים לא מצייתים לחוק הזה, מעשנים, חוקי, לא חוקי, אנשים מעשנים.
נכון.
אבל המדינה, מה שהיא עשתה עם הרבה מאמצים, כולל בתיק שלי, כשאמרנו שנתיים בחמש מדינות שונות, ובמקביל לפתוח את השוק הרפואי, אומרת לאנשים כאילו שהם ימשיכו לציית לחוק הזה, כאילו, אנחנו לא ניתן לכם את הלגליזציה. זה המצב הטבעי, כאילו, הלכנו ללגליזציה, 2017-2018, כבר היה פה מצב של כמעט לגליזציה מוחלטת. המחירים היו מצחיקים, היה לך משלוחים, אכילים, חשיש, הרבה יותר מאשר כיום, במחירים יותר זולים מאשר כיום. והמדינה עצרה את זה בעזרת הרפואי. היא חילקה רישיונות לאנשי מפתח, כמו שאמרתי לך מקודם. היום אין לך מאבק לגליזציה. יש לך, מי שרוצה, יש לו רישיון, תלך לרופא. כל התעשייה הזאת הרפואית היא רכובה מאוד, כי זה ענף הרכוב.
כן.
וזה עם הרבה כסף. אתה כאילו, אתה אפילו לא, אני מניח שאתה אולי יודע קצת, אבל זה משהו שהוא כל כך הרכוב בכל הרמות שלו. אפילו אם אתה עכשיו תגיש בקשה לאיזה חברה שעוזרת בקנאביס ותחליט לבטל את הבקשה שלך, הם יחייבו אותך ב-1,000 שקלים דמי ביטול. ככה זה עובד בהרבה חברות.
אה, יפה.
כן. מניסיון של,
כן.
של הסביבה שלי. אבל זה בעצם, וזה שוק ש, אני לא מכיר כמעט שום דבר שאני יכול להגיד טוב שיצא ממנו, כי גם האנשים שכן מסתמכים עליו, נתקעים פעם בכמה זמן באיזשהו מכשול שהם צריכים להתגבר עליו, פתאום מחליפים להם את הזנים שהם רוצים, פתאום נגמר להם האישור, פתאום הם צריכים לעשות, זה, 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 זה שוק שהוא בנוי על פילוסופיה ופרקטיקות של שיעבוד. הגוף שלך, שלנו, לא שייך לכם, הוא שייך למדינה. אין עוד שום סם, תרופה, חומר אחר במדינה, בעולם כולו, שיש רישיון לצריכה. אין דבר כזה. תחשוב טוב טוב, תיקח גוגל, יש דברים שהרופא יכול לתת לך רק במרשם. אבל ברגע שהרופא נותן לך, תיקח את הסם הכי גדול, הכי כבד שהרופא נותן לך. הוא נותן לך, אתה הולך לרופא, הרוקח, הוא נותן לך את זה. אתה לא צריך עכשיו ללכת למשרד הבריאות שייתן לך רישיון לקחת את הכדור הזה. קנאביס זה הדבר היחיד שהמדינה אומרת, גם אם הרופא ימליץ, קודם כל תבוא אליי כפקיד, אני אחליט עכשיו אם הגוף שלך יכול לקבל את החומר הזה או לא, שזה, זה שיעבוד במלוא מובן המילה.
כך מתדון, שזה שם אלוהים ישמור. זה גם, אותו דבר, אתה בא,
זה מחולק הרבה יותר בחופשיות מתרופות מרשם אפילו.
בדיוק, זה, כאילו, אני רק שמעתי ו, לא
הרבה יותר
קלות, אבל, זה, לא צריך רישיון?
נכון, בדיוק, זאת הנקודה.
לא צריך רישיון? ואני לוקח את עולם דווקא הקנאביס, מה שנקרא, עוד שלב. אני חושב שלצורך העניין, ההתנהגות הזאת שעכשיו תיארת, זה כמו לתת כוס מים לבן אדם בדיאטה, לפני שהוא אוכל. זה לא יסביע את האבונו, בסוף הארוחה הוא במילא יצרוך את מה שהוא צורך, וזה לא, בוא נגיד, זה לא פתרון אמיתי. זה לא פתרון, מה שנקרא, מהיסוד, או...
אני בכלל לא חושב שזה בכלל בסדר מונחים של פתרון, כי זה לא אמור להיות פתרון.
נכון.
זה אמור, בעיניהם זה אמור להיות המכשול, המחסום. המחסום שלהם ללגליזציה. יש גרף של משרד הבריאות שמראה את מספר הרישיונות הרפואיים בישראל, שהוא מאוד, הוא מדגיש את הנקודה הזאת בצורה מאוד יפה. אתה רואה בערך מ-2010 עד 2019 שאני
יצרתי,
עלייה מאוד מתונה, מ-20,000 ל-25,000 בערך ב-10 שנים. עלייה של 5,000 רישיונות. בחודש מרץ 2019 שאני נעצרתי, תיקח שנה משם, 100,000 רישיונות. זינוק, אתה רואה את זה בגרף.
פי ארבע, כן.
זה פשוט, אתה רואה קו כמעט ישר. בחודש שאני נעצרתי, עלייה עצומה. וגם בגלל האמונה שלי הכללית, אבל גם בגלל הנתון הזה, אני אומר, אין סיכוי שזה לא קשור אחד לשני, שהמדינה פתאום החליטה להיות נדיבה עם הרישיונות, באותו זמן שהיא החליטה להגדיר אותי ארגון פשיעה על דבר, על אותו דבר, על קנאביס. כאילו, אני רואה שארגון פשיעה כי הם טוענים שנתתי לסוחרים לסחור בקנאביס, אפילו לא אני סחר אותי, אבל זה על קנאביס. ואז הם מצידם פותחים 100,000 רישיונות באותו זמן בדיוק. זה...
עושים את זה בצורה אחרת, כן. יש פה צביעות מאוד גדולה.
זאת אומרת, יש פה עניין לפתרון, יש פה עניין של שליטה, יש פה עניין של שיעבוד, ולכן הם רואים באיום כל כך גדול, ושמונה שנות מאסר, מה שאתה בקושי רואה על עבריינים הרבה הרבה יותר חמורים. שמונה שנות מאסר, זה עונש מאוד כבד.
כן. אגב, משהו שמסקרן אותי לדעת, אני מכיר אותך בתור בחור שנלחם על אידיאולוגיה, נכנס לזה, כלומר... אני לא הייתי במשפט גילוי נאות. מעניין אותי לדעת איך לצורך העניין הגעת למצב שאתה אומר לך, טוב, כן, הרי זה עסקה. למה 8 שנות מאסר, למה לא 7 או 9, או אפילו בכלל לא, כי כבר רצית 4 בפועל.
טוב, זה כבר, אתה נכנס פה לשאלה מאוד עמוקה, כאילו... יש פה כל כך הרבה שיקולים שנכנסו לתמונה, כמו בהרבה מסעים ומתנים שיכולים להימשך שנים בין גופים, ויש לך שיקולים לפה ושיקולים לפה, ולפעמים יש משהו שגורם להוא לזוז יותר, ולפעמים לצד השני, ולפעמים אחד מהמר ומנצח, ואחד מהמר ומפסיד. אני הימרתי במשך כל התקופה, שאם אני הולך איתם עד הסוף במשפט, להוכחות עד הסוף, המצב שלי... לא יהיה יותר גרוע ממה שהם רוצים בעסקה. זאת אומרת, הוא יהיה יותר טוב. רציתי להמשיך בהוכחות עד הסוף. אבל המדינה השתמשה בכלי שהוא לדעתי הכלי הכי כבד שיש לה במישור הפלילי, שזה מעצר, ואז מעצר בית אזיק מאוד לוחץ, שבמשך 5 שנים האלה של ניהול המשפט, אני הייתי צריך לעשות את זה לא עם יד קשורה מאחורי הגב, אלא עם שתי ידיים, שתי רגליים קשורות מאחורי הגב, וסלוטייפ על הפה ומשהו על העיניים. שעם זה עוד יכלתי להתמודד. מתי כבר לא יכלתי להתמודד? כשהם התחילו לעשות את זה למשפחה שלי. כשהם רצו להגביר עליי את הלחץ לחתום, היה לי פעמיים באותו חודש שנעצרתי, אני מדבר איתך לפני 50 שנה.
כן.
כשהייתי במעצר בית, פעמיים באותו חודש שנעצרתי, על כלום ושום דבר, כאילו, מסוג הדברים שאתה באמת, באמת אין שום הצדקה בעולם אליהם. וכל פעם מוצאו ממני, שלי לא היה כסף, אז זה מאימא שלי קנס של 10,000 שקל.
על כל מעצק כזה.
על בשביל לשחרר אותי, כן.
יפה.
אתה רוצה לשחרור 10,000 שקל. עכשיו, אימא שלי לא תגיד לא שהיא שחרר. היא כל פעם שילמה מחדש, וזה הכניס גם את המשפחה שלי, גם מבחינה כספית, אבל גם מבחינות אחרות, כל הזמן חשופים לשוטרים שיבואו לבית, ועמוס נעצר, ועמוס לא נעצר.
זה לחיות באימה.
זה לחיות באימה, עכשיו, זה לא, כמו שאמרתי, זה לא אני, אם זה אני לבד, בסדר, אני כבר הגעתי למקום של תעשו מה שאתם רוצים, ואני בסדר. אבל כשזה נגיע למשפחה שלי מסביב, וכבר הם נהיו חלק מהסיפור הזה, מצד, זה נקודה אחת, זה רגל אחת של הסיבות למה הסכמתי לעסקה הזאת. היה את הרגליים האחרות שהפרקליטות גם הייתה על עץ מאוד מאוד גבוה, והגענו לנקודה בבית המשפט העליון ששופט בעליון נזף בהם בצורה מאוד מאוד חריפה.
אני זוכר את הפוסט הזה.
ודי גרם להם להבין שאם הם עכשיו לא יורדים מהעץ, בפעם הבאה הם יבואו בתנאים הרבה 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 פחות טובים, ודי אילץ אותם להסכים לעסקה הזאת. עכשיו מבחינתי שוב זה לא עסקה טובה, אבל כשהגעתי לאותו שופט מגשר, והוא קבע כעובדה את העסקה הזאת כמשהו על השולחן כרגע, פלוס עטף את זה בבונוסים כמו חצי שנה אתה יכול להסתובב חופשי ולספר את הסיפור ולעשות טיולים כאוות נפשך ועוד כמה בונוסים כאלה שהיו חשובים לי. שילוב מכלול הנסיבות הוביל ש... טוב, בסדר, כאילו...
הבנתי, אבל כאילו... אני אגיד את זה, אני אגיד את זה בעיקר למצלמה, כי אני מניח שזה יהיה לך לא נעים לשמוע, אבל בסופו של דבר, הארגון הפשיעה האמיתי הוא הם חיסלו את המתחרה.
למה לא נעים? מאוד נעים לי לשמוע את זה.
אז...
כאילו זאת האמת.
אימו על אותו מתחרה על המשפחה שלו, זה כמעט סרט הוליוודי.
אחי הקטן שהוא באותה תקופה עבד בחברת אפל, לא איזה חברה קטנה, היה צריך לעבור מסע אפל. פסיכי של חקירות ומעצרים ארוכים. או איזה שלושת... אייפון...
באיזה שהוא... אשמה אבל?
היה איזה אייפון שהוא קנה לי, והם... לא, אני העברתי לו, הם ראו איזה העברה של 3,500 שקל שהעברתי לו. עכשיו, הוא הסביר וגם הראה להם קבלה שהוא, כעובד אפל, קנה לי טלפון עם ההנחה שלו, ואני שילמתי לו את הכסף במזומן. זה לא עצר אותם לרגע, הם כמעט עד היום סיוע. משתמשים בזה. סיוע לארגון פשיעה, ייעוץ בדיוק. לארגון פשיעה.
לא פחות אמר, ולא יותר.
הוא אמר להם בתמימותו שהוא, שאני הייתי שואל אותו לפעמים שאלות, כי זה הייטק וכאלה, אז נכנס לו סעיף של סיוע. זה, זה, זה היה ברמה מאוד, כמו שאתה אומר, ממש, כמעט, לא כמעט, זה היה ארגון פשיעה, הצורת התנהלות שם, לא רק כלפיי, גם נאשמים אחרים בתיק, שאחד מהם הביאו את אבא שלו בכיסא גלגלים, נכה צהל ממלחמת יום כיפור, בשביל שידבר בחקירה. כאילו היה צריך לראות את אבא שלו במצב מזעזע, כדי, כאילו, כמנוף לחץ, ברור שאבא שלו לא חלק מטלגרס, אף אחד לא חשב את זה לרגע, אבל בשביל שהבן שלו ידבר, אז השתמשו באבא. הם כן. עושים דברים כאלה.
כן, לצערנו הרב. לאחרונה מייסד טלגרם נחלה. גם האשמות, אני לא יכול להגיד כל כך דומות, אבל מאותו ענף. איך אתה רואה את זה?
קודם כל, אתה יודע שהוא גדול ממני בארבעה ימים?
אני ראיתי את הפוסט הזה, כן.
בעיניי מאוד מעניין. אותה שנה, עוד, גדול ממני בארבעה ימים.
טכנולוג שהלך להרצות.
כן.
לכאורה, כן.
אני לא בקיא באישומים נגדו, לא נכנסתי לעומק, ראיתי כתבות בריפוף, זה באמת נראה באמת מאותה משפחה.
גם סיוע לפדופיליה, בדיוק, סיוע לפה, סיוע לשם.
בגלל שעשו בקבוצות שלו. עכשיו, זה קצת דומה וקצת שונה.
ברור.
הוא אני חושב, הרבה יותר זכאי ממני, הרבה פחות אשם ממני, מהבחינה הזאת שהוא באמת פתח פלטפורמה של כל אחד יעשה מה שהוא רוצה. אני יותר הייתי מכוון לנושא גראס.
למשהו ספציפי, כן.
שאתה יכול להגיד, גראס זה לא חוקי, אז טלגראס יותר משוייך למשהו לא חוקי. אני כמובן לא חושב שהמעצר שלו הוא דבר נכון בגלל הסיבות האלה, אבל נשגב מבינתי מה קורה שם באמת ביניהם וממי ומה. בגדול אני בצד שלו, עד כמה שזה מעניין.
עד כמה שאפשר לדבר על חופש הביטוי וכדומה.
כן, בדיוק, זה בסופו של דבר הנקודה, חופש הביטוי, חופש התנועה, חופש הצריכה, כל עוד החופש שלי לא פוגע באחרים.
קודם כל זה מטרה ראויה ואידיאולוגיה ראויה. תספר לגבי מבחינתך, כלומר, היו שמועות כלשהם, אני לא יודע כי אני לא הייתי צרכן של טלגראס. המקסימום זה היה, עשיתי ג'וין כמחווה של מה שנקרא של רצון טוב להגדיל את המספרים. אבל תספר, בדיוק, תספר...
מיליון כאלה משנים את התמונה.
תספר לגבי חופש המסחר, אני גילוי נאות, מאמין בזה שלא צריך להיות איזה שהם חומרים אסורים. תספר לגבי מה באמת היה שם. כי אני שמעתי על כל מיני האשמות כאלה ואחרות שנכנסו אליהם יותר מאחרות. כלומר, אני אתן דוגמה, אמרו שבטלגרס שחו בסמי הזיה וכדומה.
אז אני אסביר. יש באמת הרבה דיסאינפורמציה והרבה בלבול. מלכתחילה טלגראס הוקמה במטרה של קנאביס בלבד. לא הייתה פה איזה משהו של סמי מעבר.
משום גרס.
כן. עם הזמן הייתה איזו קבוצה שכן דחפה למקום של, הנה, אנחנו מצליחים ליצור קהילה תומכת למקום למקום שאנחנו כצרכנים של הסם הלא חוקי הזה, מצאנו פה מקום בטוח, גם חברתית וגם כלכלית וכולי. ולמה לא להרחיב את זה לסמים נוספים שאנחנו מתעסקים איתם? עכשיו, זו הנקודה שהייתה לי באמת קצת קשה. כי מצד אחד אני, כמו שאתה אומר, אני מאמין בזכותו של אדם על גופו לחלוטין. מצד שני, אני לא רואה בעצמי אחד שעכשיו ילך ויפתח מרקט לאנשים לתרופות מרשם, או לקוקאין, או להירואין, או לכל דבר אחר. זאת אומרת, זה שזה זכותו על גופו, סבבה, אני לא רואה את עצמי.
אתה לא שם, כן.
בדיוק. אני רואה את עצמי בגראס, בגלל שבגראס יש משהו שונה שמצריך מאבק חברתי, לא עסקי, לא כלכלי. בעסקי יש את הדברים שלו, בזה. עכשיו, מה שהיה בסוף זה ש 99% מ 95-99% מהפעילות של טלגראס הייתה באמת גראס נטו. הייתה קבוצה אחת שעסקה בסמים פסיכדליים, שזה LSD, פטריות הזיה. אני לא בטוח בדיוק מה נכנס ומה לא, אבל הנקודה היא שבשביל להיכנס לקבוצה הזאת כקונה, האדם היה צריך לעבור תהליך די משמעותי של שיחה עם נציג מטעמנו שבוחן את ההיכרות שלו עם העולם הזה, יודע אם זה מישהו שיודע למה הוא נכנס או לא נכנס, אם הוא ותיק, כבר מכיר את העולמות האלה, בין כמה הוא. ובמידה שהוא היה סומך עליו,
לקריטריונים,
סומך
כן.
עליו שהוא בן אדם בוגר מהבחינה של צריכת סמים פסיכדליים, והם גם היו מקפידים על גיל 18, זאת אומרת, גם היה על גיל 18 וגם יודע מה הוא עושה, אז זה כבר מתחבר לשיחה הקודמת.
כל אדם
לי, לגופו. אני לא רואה פה משהו לא תקין. נכון, אני לא הייתי כאן ועושה את זה מראש, אבל זה היה איזושהי התפתחות בתוך טלגראס שנתתי לעצמי לחיות איתה בשלום. ואני עדיין חי איתה בשלום. כאילו זה לא, אני לא רואה פה איזה משהו. השתמשו ומשתמשים בזה הרבה פעמים, הרבה 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 מעבר לנפח האמיתי של זה בטלגראס. כי זה כאילו נקודה שאפשר דרכה לתקוף את טלגראס. אבל זה כמו להגיד, מחרו בטלגראס ירק לא טוב. שזה, אתה יכול להסתכל על מקרה פה ומקרה שם, אבל בגדול טלגראס הייתה פלטפורמה למסחר בגראס. ומשם גם אולי להפנמה של אנשים תודעתית, שאתה יכול לעשות דברים בלי לחכות לאישור של הממשלה. יש לך את המקום לשחק עם זה שם.
כן. כן, אני גם יכול להבין את זה. תספר לגבי איך אתה מגיע לארצות הברית, אתה עושה הרצאות באירופה, אתה
לא
עושה...
לא עשיתי הרצאות.
סליחה, רעיונות. רעיונות.
אלא אם כן אני עושה עכשיו הרצאה.
בקרוב. Okay. כמו שאחד הקומיקאים שאני אוהב תמיד אומר. שואלים אותו, תגיד, מתי אתה עושה משהו שאתה לא עושה? בקרוב. הוא עונה. תספר לגבי, כלומר, הגעת לאיזשהו הסכמה חברתית, הצלחת להוריד פה את המחירים, השגת תודעה אחרת בישראל. אתה אז לא ידעת שמתבצעת עליך איזושהי חקירה, ונסעת לאוקראינה כביכול לאותו חתונה של סוכן.
כן.
איך זה, מה מוביל אותך לעשות את זה?
הוא פנה אליי בצורה מאוד נוגעת ללב, פשוט. חד משמעית, הוא כתב לי שהוא יתום מאבא, והוא הוסיף שהוא רואה בי דמות אב עם כל הפעילות שלי.
לא פחות ולא יותר.
ולחץ עליי, פשוט מאוד. לא רציתי לצאת מארצות הברית. ידעתי שבתוך ארצות הברית אני מוגן כנראה בוודאות, ומתוך הנחה שאם רוצים אותי בארצות הברית הם בשנייה מגיעים אליי, אני לא מתחת לרדאר, ואנחנו חיים בעולם שאם רוצים אותך לא קשה למצוא אותך. ארצות הברית לא מחפשת אותי, לא רציתי לעבור בגבולות באירופה. אבל הוא ביקש בצורה כל כך נוגעת ללב, ושלח תמונות שלו ושלה, ואמרתי, אני אסע ללילה אחד, בטח משטרת ישראל לא תשים לב, עד שאני אחזור, ויהיה בסדר.
ואז מצאת את ה... כאילו את ה... מצאת את עצמך נעצר באוקראינה, במלון, נכון?
כן.
אורייט.
ואמרתי להם ברגע של המעצר שאני כל כך מתבאס בשביל החבר שלי שאני לא אהיה בחתונה שלו.
וואו.
הם הסתכלו אחד על השני כזה, והם לא ידעו להגיד לו, לא להגיד לו, כאילו, להגיד לו שאין חתונה. לא אמרו לי
כלום. וואו, וואו, וואו. זה... כאילו, הסיטואציה הזו שיש אנשים שם שיודעים משהו שאתה, כאילו... לגמרי נמצא בתודעה אחרת לגמרי. וואו. תספר, אתה לא דובר השפה, אין לך שום קשר לארץ, הגעת מה שנקרא ללילה אחד, כל הסיפור תפס אותך בהפתעה. אני זוכר את, את הרגעי העדכון שלך מפה ומשם. תספר חיה עם זה, עם זה, עם, עם אפשר לשאול.
זה היה סרט בכל מובן, כל שעה באותו יום הייתה סרט מעולם אחר, יום אינטנסיבי באמת שלא, אפילו לחיים שלי זה היה יום אינטנסיבי מאוד. התחיל ב-4:20 בבוקר כשאני שומע את הדלת של החדר מלון נפתחת ומתוך שינה אני קם לראות מי זה שם, עוד לפני שאני עושה צעד, אני מוצא את עצמי על הרצפה, והמחשבה הראשונה שעוברת לי זה, יכול להיות שהאוקראינים כל כך קשוחים, שבגלל התמונה עם הבנק שהעליתי אתמול במלון, עכשיו הם באים אליי בכזאת אלימות. זאת המחשבה היחידה שעלתה לי באותו רגע. עד שהשוטר אמר לי, עמוס סילבר, תעצור בחשד לניהול ארגון פשיעה, ואז...
הכל נפל.
כן, הכל נפל, ועלה לי חיוך מאוד גדול על השפתיים. אמרתי לו שבחיים שלי לא קיבלתי מחמאה כל כך גדולה. זה כאילו, אתה בן אדם מעיר אותך באמצע הלילה, אומר לך ראש ארגון פשיעה. ידעתי שאני עושה משהו שמציק למדינה, אבל לא ידעתי שזה משהו שהיא צריכה להשתמש בכלים כל כך כבדים להילחם בי. זה נתן לי כאילו... באמת נתן לי להרגיש טוב באותו רגע, כאילו, וואלה, עשית משהו, כאילו... כן, ישבתי איתם שם כמה שעות בחדר מלון בחקירה שבדיעבד מסתבר שהיא גם הייתה לא חוקית לפי שום חוק. היינו שם קבוצת תיירים בבית מלון, שתייר אחד שם זיקים על תייר אחר בגדול וחוקר אותו. כן.
מעניין מאוד.
מעניין מאוד, אבל צדק, איך הוא ממאיר אריאל באחד השירים שלו, משהו, צדק. צדק. זה לא הגיע זה לא גרם לשינוי המטוטלת. אבל שאלת על איך אני מתמודד, אז באמת אמרתי לו, ברגע המעצר, אמרתי לו, הוא שאל אותי, אתה רוצה עורך דין? אמרתי לו, בטח, מה יש לך להציע? כאילו, הוא כמובן אין לו מה להציע. אני באוקראינה, איזה עורך דין? אני לא, אין לי פה איזה בסיס באוקראינה שאני יכול...
שאל מינימוס.
ואמרתי לו, כאילו, אתם ידעתם שאתם הולכים לעצור אותי, יותר הגיוני שאתם הייתם באים עם איזה עורך דין סנגוריה מוכן או משהו, מאשר להגיד לי, אתה עכשיו תמצא סנגור, כאילו, אני לא יכול לצאת, אני לא יכול להשתמש בטלפון, מה זה תמצא סנגור? כאילו, הם הכניסו אותי בצורה מאוד חוקית למצב שאני אגיד, אני מוותר על הזכות שלי לעורך דין, כי אין לי שום יכולת לקבל עורך דין. הם אומרים לי, אתה יכול, אבל את מי? מי עכשיו אני אתקשר לעורך דין שאני מכיר מישראל? הוא באמת, הוא יבוא עכשיו בהתראה ובהקפצה והם יחכו לו, זה לא עובד ככה. אוקראינה, אני לא יודע מה אתם רוצים ממני, כאילו, לא יודע מי זה אוקראינים, לא מכיר כלום. כן. שאלתי אם אני יכול לעזר בשגרירות האמריקאית, אמרו לי לא.
ברור.
כן, בקונסול האמריקאי, שם אמרו לי לא. בקיצור, התחלנו את החקירה גם בלי עורך דין. מה זה התחלנו? החקירה נערכה בלי שדיברתי עם עורך דין, או כמובן שלא היה נוכח. כפי שהחוק באוקראינה
דורש,
או נותן את האפשרות בחקירה מהסוג הזה. אבל בסדר, ומשם... אני כן, הייתה לי שמחה גם כן, כשחשבתי, חקרו אותי בבית מלון, אני חשבתי שבתום החקירה אנחנו עולים על מטוס ונוסעים לישראל. והייתה בי שמחה על זה, כי אני כמה שנים נמנעתי מלהגיע לישראל, אתה זוכר את השנים שהייתי בארצות הברית, ידעתי שאני לא יכול לבוא, אם אני מגיע אני נעצר, ושמחתי על זה שכאילו התרת הספקות, סיימנו את זה,
כן, אחרי מביאים אותי
לישראל, ונגמר הסיפור הזה.
כן.
אבל אז הוא הסתכל עליי במבט, היה בו, הייתה שם איזה מבט של רחמים כזה, הוא אמר לי, אתה לא חוזר איתנו, אתה הולך עכשיו לכלא, ואז מתחיל תהליך הסגרה, הוא לוקח כמה חודשים. הוא ידע כנראה יותר ממני מה מצפה לי בכלא באוקראינה, איזה כלא לא נעים זה. כן, ו... באמת, אף אחד שם לא דובר אנגלית, היה שם מאוד
כן, קשה. כן, במקרה הטוב זה נשמע כמו רוסית.
אבל היתרון הוא שלמדתי שם קצת רוסית.
כן. רגע, ומדברים שם, באוקראינה אני מכיר שהשנים האלה כבר מדברים שם אוקראינית, לא רוסית.
יש, אני לא יכול לענות לך, אני לא מומחה, אבל אני כן יכול להגיד לך
שבתוך הכלא... יש הרבה דברים דומים, אגב.
בתוך הכלא היה את האנשים שהקפידו פטריוטים, לאומנים, לדבר רק אוקראינית, אבל עדיין השפה הדומיננטית היא רוסית. אני לא יודע אם ברחובות זה ככה, אבל בכלא חד משמעית הרוסית דומיננטית יותר.
אוקיי, ואתה אומר...
אולי זה פה כמו שבישראל הערבית דומיננטית יותר.
ואתה אומר שלצורך העניין... הגעת, הוא אמר, תהליך של כמה חודשים שלקח בפועל?
5 חודשים, שארבעה מתוכם הייתי עצור, וחודש במעצר בית.
חודש במעצר בית באוקראינה?
כן. עם הזיק.
איזה בית באוקראינה?
העורך דין שלי, המקומי, שם הכל הרבה יותר נחמד מבארץ. אז העורך דין המקומי שלי מצא לי איזה חדר בדירה של מישהי, לא הייתי צריך מפקח או משהו כזה, אלא פשוט אזיק אלקטרוני, ואני חושב שגם לא הייתי צריך להפקיד כסף, רק אזיק אלקטרוני. אני לא זוכר בדיוק את הסיטואציה, אבל שחררו אותי עם אזיק אלקטרוני למעצר בית, הייתי חודש במעצר בית שם עם האזיק, ואז הם די כתפו אותי בפתאומיות לישראל.
תארוז את הדברים שלך הולכים.
אפילו לא תארוז.
אפילו לא, פשוט...
הם עדיין שם.
כן, פשוט בואו נגרור אותך לישראל. וכאן... מהרגע הראשון התחילו משפטים שאתה עצור.
כן, פה בישראל הגעתי בחודש אוגוסט 2019, הייתי עצור במשך 3 שנים ברצף, השתחררתי למעצר בית באוקטובר 2022, קצת יותר מ3 שנים הייתי בבית מעצר, כלא לכל דבר. זה היה מייאש לפעמים ברמה שקשה להסביר. בניגוד למאסר, שאתה יודע מראש לכמה זמן אתה נכנס, מעצר אין לו איזה תום תוקף.
אמרת התרת ספקות.
בדיוק.
אין התרת ספקות.
אז כשהגעתי לישראל למעצר, ידעתי שאני לא בשנייה הולך להשתחרר, אבל לרגע לא חלמתי שזה הולך להיות כזה ארוך.
כן.
אחרי 9 חודשים אתה אמור לעלות לעליון, והעליון אמור לעשות איזושהי בקרה ולהגיד למדינה שזה לא בסדר.
כן.
פעם ראשונה אני עולה לעליון, אחרי 5 חודשים עולה עוד פעם לעליון, כל פעם ב5 חודשים מעריכים לי, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם. והגעתי להערכה 8 שהיית בעליון, וכמעט איבדתי תקווה כזה שהם יתנו לי לצאת מפה אי פעם. אבל הייתי מספיק חזק מנטלית בשביל להגיד לעצמי שאני סתם אומר את זה. כאילו, שאין דבר כזה לא לצאת
כלומר,
מפה.
כלומר, עלתה המחשבה? אבל...
כל הזמן הייתה דומיננטית, כאילו, הרגש אמר לי, כאילו, הם לא ייתנו לך לצאת מפה. הם לא ייתנו לך לצאת מפה, נקודה. אולי עוד 30 שנה כשאתה לא מהווה שום מיום ושום דבר.
כן, שאף אחד לא זוכר אותך או מכיר אותך.
כן, היה את המחשבות האלה, וזה... רק הרציונל שלי עזר לי להתגבר עליהם, כאילו...
שאתה אומר לעצמך...
שאנשים מרגישים כאלה דברים בסיטואציות קשות, אבל יש מציאות, והנה, עובדה. כאילו.
אתה רואה את זה גם כסוג של מחמאה?
את מה?
את זה שעיכבו לך את ה... כמו שעצרו אותך אז,
ברור,
אז אתה כל כך מסוכן עד שנשאיר אותך במעצר 3 שנים.
ברור, אם המסוכנות שלי הייתה ממשהו שאני מתבייש בו, אז ברור שזאת לא הייתה מחמאה. אבל כן. המסוכנות שלי נובעת מה... כמו שבית משפט כתב, בשים לב לעמדותיו בנוגע לתועלות הרפואיות מצמח הקנאביס. כאילו, זה המסוכנות שלי, העמדות שלי בנוגע לצמח הקנאביס, או למקום של המדינה בקשר ביני לבין הקנאביס. זאת המסוכנות שלי. אז בטח שזה מחמיא לי שהם רואים בי כל כך מסוכן, יותר מאנס ורוצח, וכל האנשים האלה שישבו איתי במעצר, וראיתי אותם משתחררים למעצרי בית על ימין ועל שמאל, אחרי 0.5 שנה, שנה, שנתיים במעצר,
גם אנסים ורוצחים?
כן,
וואו.
כן, כן. הרבה פחות זמן מ3 שנים. הרבה פחות. זאת אומרת, מי שמגיע למעמד של 3 שנים, שזה נדירים, זה בדרך כלל אנשים שיודעים שהם לא השתחררו. או צריכים... גם בדרך כלל לא מגיעים ל-3-4 שנים של ניהול משפט. איזה משפט הוא כל כך מורכב, והבן אדם נלחם בו.
בדיוק, זה
כאילו
גם...
כאילו או שיש לך הוכחות ואתה מסיים את המשפט, או שאתה מגיע לעסקה.
או שאין לך, ויש לך ספק סביר
אותו,
בית.
או שאתה משחרר אותו, הוא לא כזה מסוכן, אתה משחרר אותו למעצר בית. אין הרבה מקרים שהבן אדם עצור במשך כל כך הרבה זמן, 3.5 שנים מלא ועוד 1.5 שנים מזיק, זה משהו שהוא מאוד מאוד נדיר במדינת ישראל. הייתי אומר שאין יותר מ-20 מקרים כאלה במדינה.
אה, וואו, כן. זה ממש...
ואני לא, אני אומר את זה אולי, אני לא, אל תתבסס על זה, זה לא נתון רשמי, אבל אני לא אומר את זה סתם כנתון...
לא יש... תכננתי לבוא כמסמך.
לא, אבל יש מישהו שאני מכיר שעשה עבודת, כאילו עבודת דוקטורט שלו, הייתה בדיוק על הנקודה הזאת, וקיבלתי ממנו נתונים על הערכות מעצר בעליון. כמה אנשים קיבלו הערכת מעצר, מספר 2, 3, 4, 5. אני כן חושב שהמעצר שלי הוא חריג ברמת העשרות בודדות מיקום המדינה.
לא פחות ולא יותר.
כן. ובלי, ואני בטוח שהוא היחיד מאלה שאין ממנו קורבן, שאין ממנו נפגע. שהוא בלי נרצח או נאנסת.
הנפגע היחידי זה מי שמרוויח מזה שהצמח יהיה אסור, אבל אנחנו לא ניתן להם את ה... לדעתי לא ניתן להם את המקום פה. תספר על אנשים מעניינים בדרך שפגשת. בין אם זה שופטים, או אסירים מעניינים, או סוערים. אחד, שניים.
טוב, אז אמרת, זה סוערים, אז אחת האנקדוטות שהיא אולי מהשיאים של החיים שלי, אפשר לומר, זה שהייתי בכלא.
הישראלי.
הישראלי פה. ויום אחד, אחד הסוערים קורא לי, היה לי איתו יחסים טובים כאלה, ידידותיים. הוא קורא לי, עוליתי לאיזשהו מקום שם, וסוגר את הדלת ומצביע לי על השולחן. אני אפילו לא קלטתי על מה הוא מצביע, אבל אחרי פעם שנייה שהוא מצביע, אני רואה שמה הוגיה. עכשיו, אין שום סיבה בעולם שסוער יראה לי הוגיה ולא ידבר מילה ויצביע לי עליה. בקיצור, זה הוגיית קנאביס. ואני מאוד פחדתי, אמרתי, אני לא ישנתי כל ככה הרבה זמן, אני בכלא, שנה, שנתיים.
ועוד גם הוגיה שזה השפעה...
אמרתי לו, אני לוקח חתיכה, עכשיו אני לוקח בכיס. תסתכל עליי במבט של... אתה לא משאיר גרגיר אחד פה, הכל אתה בולע ברגע זה, כאילו אין סיכוי שאתה
משאיר...
עכשיו זה החלק הקל, אחר כך אני חוזר לאגף ואני נמצא בסטלה שאין כדוגמתה, אין כדוגמתה. אנשים באים אליי, עמוס, מה?
אתה בסדר?
רואים שאתה לא כמיטבך, ואני כאילו אין לי כוח לענות, ואני הולך למיטה ונשכב, ואני אומר להם שאני לא מרגיש טוב, אבל הם לא מאמינים לי, אומרים, אסיד לקחת, ואני לא יכול לשתף אותם, כי אני לא יכול להגיד להם שסוער הביא, ואם זה לא סוער הביא, בכלא יש גם פוליטיקה של כאילו, אם זה אסיר הביא, אז יש אנשים מסוימים שאני חייב להגיד להם מי זה האסיר הזה.
כן.
זאת אומרת, זו הייתה סיטואציה שלא יכלתי להגיד לאף אחד שישנתי משהו, או שצרחתי משהו. אבל הייתי הכי מסתול שהייתי אולי בחיים שלי.
כן, זה מניסיון.
אבל אם אני אחזור לשאלה שלך, אז הסוער הזה מקבל כתר של כבוד מאוד משמעותי.
יש עוד מישהו מ... דיברת על, לדעתי, שופט.
יש שתי שופטים בתהליך שאני יכול להגיד שאני מעריך אותם. אחד זה השופט שאמרתי משנת 2012-2013, שאגב, לפני שנה, העורך דין שלי פגש אותו בתפקיד אחר, נשיא בתי המשפט הקהילתיים ברמלה. ושאל אותו, האם הוא זוכר אותי? אתה רוצה לנחש את התשובה של השופט?
אני משוכנע שכן.
הוא אמר לו, לא רק שאני זוכר אותו, תגיד לו גם שהוא צדק. ככה אמר לי השופט מהסיפור הראשון. הוא אמר לעורך דין שלי, להגיד לי, היה לו חשוב להגיד לי, שהוא חושב שאני צדקתי אז בהתעקשות מולו.
לא סתם רואים אנשים שיש להם איזושהי פתיחות.
ואני גם יכול לציין לשבח גם את השופט, שאולי זה שם מצחיק, אבל זה שבנה את העסקה של 8 שנות מאסר, אבל אני יכול להגיד שבכל השיחות שהיו לי איתו, היו לי איתו שיחות על אחד על אחד בלשכה שלו, שזה כבר נותן לי מקום של... לכבד אותו, כי הוא הקשיב לי ברמה מאוד מאוד אישית. ולמרות העונש הכבד שבסופו של דבר גם אני מקבל, כאילו, גם אני מקבל, לא רק אני מקבל, אבל גם אני מקבל אותו כעונש בפועל, הוא נתן לי להבין שגם הוא חושב שזה מאוד מאוד לא הוגן, ושכל כל המאבק של הממסד והמערכת בי הוא מאוד לא הוגן, מאוד לא צודק, אבל כמו שהוא אמר לי בצורות כאלה ואחרות, תהיה ריאלי,
כן.
אתה לא ילד, הכל אישי. בצורות כאלה ואחרות הוא אמר לי את זה, ותקבל את זה, ואני מקבל את זה. אני נכנסתי למאבק הזה בידיעה ש...
שאתה הולך
לא, הביצים. לא חשבתי שאני הולך פה לאנשים מאוד נחמדים שילטפו אותי. ידעתי שאני הולך פה למאבק בחוק שיש פה 20 שנות מאסר על גידול, 25 שנות מאסר על גידול, על סחר, דברים כאלה. אני מכיר את החוק הזה.
ועם זאת, זה לא על הפרק בכלל.
כשאני יצאתי לכל הדרך הזאת, וכשאני אומר יצאתי, אני מדבר אז בהתחלה, לפני...
ב-2012.
אני אמרתי, יכול להיות שאני יוצא מזה בלי יום אחד להיות בכלא, ויכול להיות שאני יוצא מזה עם 25 שנות מאסר. אני לא יודע, לא מעניין אותי, אני הפסקתי לקחת את זה כשיקול שמנהל את החיים שלי באיזשהו מקום. תעשו מה שאתם רוצים. אז אמרתי לו את זה במילים מפורשות. אמרתי לו, ברגע שאני משוחרר, אני מעשן, מגדל וגם מוכר. ככה אמרתי לו. כאילו, אני גם מעשן, גם מגדל וגם מוכר. אתה לא רוצה, תחזיקו אותי בכלא. היה לי מאוד חשוב להגיד את הדברים בצורה הכי קיצונית הזאת.
פשוט את האמת, כי זה
אפילו משתכנת. אפילו יותר מזה, כן, נכון. אבל אפילו יותר מזה, להדגיש את האמת הזאת בצורה מאוד מטריסה, של אתם עכשיו לא יכולים להתעלם מזה. אתה לא יכול להגיד, טוב, אני אשחרר אותו ואולי הוא לא יעשן, או משהו כזה. יעשן, יעשה את זה. וגם מעבר לזה.
ואתה רואה את זה כלומר... מההתחלה ראית את זה, וגם מול השופט את זה, כי מול השופטים, מול הסנגורים, כחובה להיות מה שנקרא מחזיק הדגל של הסיפור הזה.
לא, זה משהו שהגיע עם הזמן, הוא התפתח עם הזמן, העניין של מחזיק הדגל. אז באותם זמנים לא ידעתי שאני מחזיק דגל, ידעתי שאני מנהל עכשיו משהו ברמה הכי אישית שיש.
אבל לא היה אף אחד חוץ ממך.
נכון. לכן אני אומר, ברמה הכי אישית שיש. אני מולם, אין אף אחד. אני מאשן, מגדל ומוכר. אתם, המערכת, תעשו עם זה מה שאתם רוצים. אני הפסקתי לציית לחוק הזה. ברמה אישית, אני, עמוס דוב סילבר, לא מציית לחוק הזה. נקודה. מכריז פה בקבל עם ובית משפט.
וזה גם מה שעזר. מה שנקרא, אני לא מדבר על זה באופן ספציפי בבית המשפט, אלא הגישה הזאת זה מה שפתח את השיח.
נכון. זה, האומץ שלי לבוא בגישה הזאת בצורה מאוד פתוחה, בא בעקבות זה, שיכלתי להגיד את זה מול השופט באותה סיטואציה, ועדיין להשתחרר למעצר בית. בדרך כלל זה לא קורה. אנשים כשהם מגיעים למצב שהם כבר עצורים, הם יגידו הכל בשביל
שישחרר.
כן. הם לא יגידו שום דבר שיכול לסכן את זה. הם ישקרו גם כן. גם אם הוא הולך לעשן היום, הוא לא יגיד את זה לשופט. הוא יגיד לו, מה פתאום, אני לא מעשן יותר בחיים, או לא יודע מה. ואני אמרתי לו, אני מסרב להשתתף בשקר הזה. כאילו, זה הכל. ברגע שאני יוצא מפה, אני מאשן. תדע את זה. אם זה לא חוקי, אם זה מסוכן, בבקשה, תשאיר אותי במעצר.
אורייט, רציתי גם לשאול אותך, למה דווקא קנאביס? כלומר, נכון, המעמד של קנאביס מיוחד, אבל עצם זה שאם אפשר לשאול, אתה מאשן כל יום?
כן.
כן. למה, אם אפשר לשאול? כאילו, אני גם אופנלי מאשן, חברים וזה.
אני רואה בזה משהו תזונתי יותר מכל דבר אחר.
אוקיי, ברמה כזאת.
כן. אני אחדד. אני רואה בזה גם אלמנט תזונתי, קנבינואידי, שאני יכול להרחיב על זה. יש פה גם מימד של סם. וכשאני עושה את ההבחנה הזאת, אני אומר, ברור לי שאני מאשן יותר מהכמות המינימלית שהגוף או המוח שלי צריכים.
לאספקט התזונתי.
בדיוק.
אוקיי.
אבל אני אומר, זה הסם, כשכבר הולכים, ברגע שאני הולך למקום של הסמים, זה הסם שאני הכי פחות דואג לגביו מהתמכרות, שימוש יתר. זאת אומרת, אם הסם שלי היה סיגריות, אז הייתי דואג, זה לא בריא, זה, כל סיגריה הייתי מרגיש
איתה לא נעים. אתה משן זפת, נו.
אלכוהול, אתה יכול, כמו שפעם מישהו אמר לי, אני יודע שאני יכול לשתות עוד כוסית, אבל כל כוסית זה עוד 10 דקות בבוקר של כאב ראש. אז כאילו, אם כבר אנחנו הולכים לחלק של הסמים, אני בעד הגרס על פני כל סם אחר, ובמודע אני בוחר בו, אבל מאוד חשוב לי להגיד שאני רואה פה גם משהו מהעולם התזונתי יותר. יש בקנאביס חומרים שאתה לא מכניס לגוף שלך באבוקדו ובשמן זית ובפטרוזיליה, שיש אנשים שמקפידים לאכול כל יום אבוקדו. זה לא אומר שהם מכורים לאבוקדו, כאילו לצורך העניין. זה אומר שהם תזונתית מקפידים עליו. אז אני כן עושה הבחנה, הקנאביס הוא לא בדיוק אבוקדו, יש לו גם את האלמנט הפסיכואקטיבי ואת האלמנט ה... נקרא לזה שאתה יכול להתמכר לפעולה של האישון, שזה אגב...
להרגל.
להרגל, שזה אגב גם בעולם של טלפון סלולרי ופייסבוק וכל הדברים האלה.
וקפה וקולה וסיגריות והכל.
סיגריות, אני יכלתי לראות את זה בחיים הרבה פעמים. היום, למזלי, אני לא מעשן סיגריות כמעט בפני עצמם, אבל אני זוכר שאני הבנתי את הנקודה הזאת שהיד שלי מעשנת סיגריה פשוט כי אני מחפש משהו לעשות. משעמם לי, אני מחפש משהו לעשות, אני מדליק סיגריה. הסיגריה הזאת לא טובה לי, היא מזיקה לי. עכשיו, אני גם הבנתי שאני שופט את עצמי, והעולם שופט את עצמו הרבה פחות על הסיגריה מאשר על הבנג. עכשיו אני אחבר את זה רגע למאבק.
כן,
אני זוכר שלי היה את זה. אני הרגשתי שאני נרקומן. אני קניתי חשיש, השנתי בבנג כמה ראשים, הלכתי, זרקתי את החשיש לפח, זרקתי את הבנג לפח, ואמרתי, די כבר אתה עם הסמים ועם הבנגים וכולי, ואז שהסטלה ירדה לי, אמרתי לעצמי, תגיד לי מה אתה, כאילו, מה הדרמה הזאת? אתה מעשן פה סיגריות שזה בטוח יותר גרוע מחשיש, לכל הדעות, כאילו, סיגריה, טבק, אין בזה שום דבר מועיל. חשיש יכול להגיד שיש בו דברים, זה צמחי, אם הוא חשיש איכותי, נגיד ככה, נעשה הבחנה.
כן.
אבל לצורך העניין, קנאביס. קנאביס בוודאות פחות מזיק מטבק, אז אמרתי לעצמי, למה אתה כזה שיפוטי כלפי זה ולא שיפוטי כלפי זה? וההמשך של זה היה, תנסה רגע להפסיק להיות שיפוטי כלפי הצריכת גרס אצלך, חשיש, הוא עולה ואיך שזה לא מתבטא. ואני יכול להגיד שזה אחד הנקודה שתיארתי עכשיו, היא כן אחת הנקודות של המפנה בחיים שלי בכל היחס לקנאביס. ברגע ששחררתי מעצמי את המחשבה הזאת של אני נרקומן שמעשן סמים בבנגים, כשאני מדבר על החשיש, אמרתי לעצמי, אתה מעשן גרס, כאילו שזה פחות גרוע מדברים שקורים ביום יום.
כן.
זה עזר לי להשיל מעצמי הרבה תדמית שלילית על עצמי שסתם הלכתי איתה, וזה גרם לי להבין כמה אנשים סוחבים על עצמם בהקשר הזה, רק בגלל שהם חיים, הם נולדו לעולם שמשקר להם סביב הקנאביס. אין להם שום סיבה בעולם ללכת עם העול הזה. וזה לא, זה גם עול פנימי, זה גם עול חברתי וגם עול פלילי של המדינה והחוק.
כן.
כל כך הרבה דברים מבוססים על כלום, על שקר, וזה הפוך, אם כבר. זה צמח שיש לו הרבה פוטנציאל לעזור לאנשים בכל כך הרבה, כל כך הרבה כיוונים.
זה אגב...
לכן השקר כל כך כואב ובולט, ושאלת אותי למה התמקדתי בקנאביס בכלל, זאת השאלה ששאלת. כן. אז א', בגלל היתרונות המאוד גדולים שיש לקנאביס, אל מול המאבק של הממסד בו, וב', המקום של החופש על הגוף שלי, הגיע שם למקום שהגוף האישי שלי, עמוס, הגיע למקום ששוטרים באו ולקחו. אמרתי לך, זה לא התחיל ממקום של אידיאולוגיה, זה ממקום של אני מול השופט, אני מעשן. אני עמוס מעשן, ואני מעשן קנאביס, אני לא עושה הירואין, אני לא עושה קוקאין, כאילו זה מה שאני עושה. זה התחיל מהמקום הזה של אני מול המערכת, וזה פשוט צבע או תאוצה של יש סביב הקנאביס ציבור מאוד מאוד רחב שמזדהה עם זה. אז אני יכול לענות בקצרה, אם נסכם את התשובה שלי, יש לקנאביס שלוש הרגליים למה המאבק שלי הוא סביב הקנאביס. גם העניין של החופש של הגוף, גם זה צמח עם הרבה תועלות רפואיות, וגם הציבור מצביע ברגליים. זאת אומרת, יש פה שלוש רגליים של תשחררו אותנו מהשיעבוד הזה. זה גם צמח שטוב לי, גם אני לא שייך לכם, וגם תראו את הציבור, הוא עושה את זה כבר.
בהחלט. כלומר, אתה אומר שיש פה כל כך הרבה ביסוס.
בכתב אישום שלי מופיע ש-250,000 השתמשו בטלגראס.
יש פה שוק יציב. כתב אישום
נגד הפרקליטות, נגד החוק בעצם. כן. לא נגד ה-250,000 האלה.
מאוד, מאוד יציב. אמרת שלושה רגליים, אין יותר חזק מזה. תספר לי לגבי, אמרת שזה חלק מהתזונה איפשהו, תספר לי לגבי תועלות שיש לקנאביס.
אני רוצה לענות על זה בצורה כזאת. אני לא חושב שקנאביס מרפא שום דבר. אבל תשים לב לדבר מעניין. קנאביס הרפואי, תשים לב לאיזה מחלות יש התוויות הרפואיות. יש לך לסרטן כאבים, יש כאלה שאומרים שזה מקטין גידולים, שאני מסכים, אבל לכאבים, יש לך את זה לגלקומה בעיניים, יש לך לפרקינסון ולטורט, יש לך לאלצהיימר, יש לך לפוסט טראומה, את אותו אישור רפואי לאותו גרס בבית מרקחת. עכשיו, אין עוד משהו בעולם, אין עוד חומר בעולם שהוא כל כך ורסטילי. אתה נותן אותו גם למחלה הזאת, גם למחלה הזאת, גם לשיקוך כאבים, גם לפתור לך את הלחץ דם, גם ליזן... בגלל שהצמח הזה לא מרפא שום דבר, הוא פשוט נותן לגוף, וזה מה שהתכוונתי תזונתית, הוא נותן לגוף חומרים שהגוף יודע להשתמש בהם בשביל לאזן את עצמו. אתה יכול להשתמש באותו גרס... שהוא הולך לישון, הוא ירדים אותך, ואז בבוקר הוא להשן ממנו, ולא להירדם ממנו.
ולהתחיל את הבוקר טוב.
להתחיל את הבוקר כמו שצריך, ואני עושה את זה, עשיתי את זה גם. הקנאביס הוא מתחבר למה שנקרא מערכת הקנאבינואידית בגוף, שמהמעט שאנשים יודעים עליה, וגם אני, זאת מערכת שהתפקיד שלה הוא לאזן ולווסת את הפעילות של שאר המערכות בגוף. עכשיו, כאן אנחנו נכנסים כבר לשלב פילוסופי אחר, שאני אסתכל על העולם שאנחנו חיים בו, קצב החיים שאנחנו נמצאים בו.
מאוד אינטנסיבי, כן.
מאוד אינטנסיבי, מאוד מוכוון, מאוד חומרני, מאוד מוכוון לחומר וכסף ודברים כאלה. וכשאתה צורך קנאביס, זה קצת עוצר לך את המרוץ הזה. אתה פתאום, רגע. החברה הממסדית יכולה להסתכל על זה כמשהו שלילי. אומרים, אתה נהיה עצלן, אתה נהיה אפתי, אבל אני רואה בזה משהו אחר. אתה פשוט רגע אחד, לא מעניין אותי מה קורה רגע בעולם. מעניין אותי מה אני מרגיש. לפעמים אני עכשיו יעלה לי איזה פחד, כי הוא נמצא בי, ואני רוצה לתת, ואני צריך לתת לו מקום, והקנאביס שחרר את זה. לפעמים אני פשוט אצנח מהעייפות על המיטה. למה? כי עד עכשיו אני עבדתי כמה ימים ברצף, ואני גם היום הייתי הולך לעבוד, ואין בעיה, אני גם יכול, ואני גם יכול לקחת ריטלין מקסימום. עשיתי עכשיו שחטה, פתאום הגוף שלי לא.
כן, הוא נותן...
כי הוא ממקד אותך במה שאתה עכשיו צריך. וזה מה שהתכוונתי כשאמרתי, מאזן אותך. הוא לא ירדים כל אחד בכל סיטואציה. גם אם אני אהיה עכשיו ממש ממש עייף, וזה קורה לי הרבה פעמים, אני אשן, זה לא ירדים אותי. אבל אם אני אהיה במצב שאני ידחיק את העייפות הזאת, ואז אני אעשה ראש, פתאום כל העייפות המודחקת תצוץ. פתאום אני ארגיש שאני לא מסוגל להחזיק מעמד ואני רוצה לישון. או יש את האלמנט, כמו שאמרתי, של החרדות, שאנשים מדברים על חרדות שצפות, שזה בעיניי מאותו מקום בדיוק. אנחנו לא נותנים לחרדות האלה מקום, כי זה לא נעים, זה לא כיף, זה גורם לנו עכשיו לדברים לא טובים. אז זה הולך לבק של הראש, ואנחנו כן מושפעים, התת מודע שלנו מושפע מזה, כי זה שם. והרבה פעמים כשמיישנים, אז המחסומים, המנעולים ששמנו על המקומות האלה, אין לנו כוח, זה קצת נופל.
הוא פותח אותך.
ואז זה צף, ופתאום אתה מרגיש, הנה זה פה. אבל כמו שאני אומר לו, אז תלך לישון, אז לו אני אומר, אז תפחד קצת. תבין את הפחד הזה, ותשחרר אותו.
תכיר אותו.
תשן קצת, ואז לא תהיה עייף. זה המקום שהקנאביס נותן לך להכיר מקומות בעצמך. ואני אחבר את זה רגע שוב להתחלה, הוא לא מרפא שום דבר. הוא נותן לך איזה מקום של, עכשיו הגוף שלך, שהגוף שלך הוא דבר מדהים. אחת המכונות הכי, הדבר הכי, אני חושב, מתוחכם שיש בעולם שלנו, הגוף. כמה ש... אנחנו מנסים לשחזר מצלמות, שזה העין שלנו, ולא מגיעים בגדלים הכי קטנים, לא מגיעים לרבע מהיכולת של העין שלנו, כעין אורגנית. בקיצור, הגוף שלנו, כדבר כל כך מתוחכם וחכם, הוא לא צריך בדרך כלל הרבה דברים שאתה תתקן בו. הוא לא צריך את זה. הוא צריך שאתה תיתן לו את ה... תיתן לו את הספייס, כמו שאומרים, תנוח, תאכל דברים בריאים, וזה אחד מהדברים הבריאים. תן לגוף שלך להתחזק, תן לנפש שלך להתחזק. זה לא שזה עושה משהו כזה, זה לא מעלה לך את רמת הדופמין, או הסרוטונין, או הזה, או הזה. זה עושה לך משהו, מה שאתה צריך. זה מוצא את הנקודות שאתה צריך בהם את ה... את העבודה שלו, ושם הוא מתפקס.
קוראים לזה בעולם הצמחי הומאוסטזיס, אם אתה מכיר את המונח. מעין שלוות נפש לטובת צמיחה, אם אני יכול להגיד את זה במשפט אחד.
ריפוי, צמיחה, עיבוד. ואני גם אחבר את זה ברשותך לשאלה שהרבה פעמים אנשים שואלים אותי, כי אמרתי עיבוד, על איך אני מצליח לאבד חוויות כל כך גדולות בחיים בצורה יחסית לא דרמטית, מוכלת. ואני חושב שהקנאביס מאוד מאוד עוזר לי בזה, כי סמים אחרים יכולים לגרום לי או להדחקה של זה, שאני פחות אזכור על מה מדובר וזה לא יפריע לי, או אני, כאילו, או שאני אשמח למרות הדברים שאני זוכר, כאילו, כי אני שמח. הקנאביס נותן לי את האפשרות לא לשכוח את זה, לא להדחיק את זה. מצד שני, גם לא לשקוע בתוך זה, אלא לתת לזה איזושהי מסגרת מאזנת, שלא משנה מה תביא, האיזון של הקנאביס ייתן לי, כמעט, אני לא רוצה להתגר, כן? הקנאביס נותן איזון לדברים מאוד מאוד משמעותיים, והוא נתן לי, לי אישית, הוא נתן את היכולת לנשום כמעט כל חוויה גדולה שעברתי זה.
והיו, כמו שאנחנו יודעים.
עד שהיום אני כבר כאילו יודע גם בלי הקנאביס, אם אני, כשנעצרתי באוקראינה, לא היה לי קנאביס, אבל אני כאילו, נתן לי את המקום להבין, שלא משנה מה עובר עכשיו, תיתן לי עכשיו חוויה דרמטית, אני יודע שאני יכול לעבור אותה בצורה רגועה. אני יודע שהמוח שלי יכול לעשות את זה. קנאביס נתן לי את הפתח להבין שהמוח, הוא עזר לי להבין את זה. היום אני יכול לעשות את זה בצורה עצמאית לחלוטין. כאילו, אם עכשיו תגיד לי, תיתן לי סיטואציה דרמטית, והיו כאלה, כמו שאמרתי, גם בקוויינה, גם בישראל, אני כבר יודע שהמוח שלי יכול להגיד, הכל בסדר, תנשום עמוק, לפעמים אני אפילו מדמיין את עצמי, עושה ראש כזה, ואיך הייתי מדמיין, איך הייתי מרגיש עם
הייתי. נכנס למצב התודעתי. אני אשאל אותך שאלה אחרונה, לאחר מכן אני ארצה שיהיה לך איזשהו מסר, כל מסר שתרצה, ואנחנו נסיים. רציתי לשאול אותך, כי זה לא, לי לא ברור, כשאני יחסית עוקב אחריך. אמרת שמה שנקרא, אתרת ספקות, יש העונש, כלומר, היה לך 4 שנים, קיבלת חצי שנה, קיבלת חצי שנה בעסקה, ויש לך עוד ארבע שנים שמצפות לך. בסוף, גם מה יהיה הסטטוס שלך מבחינת...
בסוף הוא יהיה כלום.
כלומר, אתה תוכל לחיות בישראל?
לא, כן.
לא יודע, שואל.
לא, אין...
היה לך גם, כשהגעת לישראל, מה שנקרא, עוד לפני שנקרא לזה, היית מייסד טלגראס, היה לך... היה לך איזשהו סטטוס שבגללו יצאת מהמדינה. ודיברת על זה מקודם.
נכון, אבל כל הדברים בסוף מתיישבים על אותה נקודה. וכשאני מנקה את השולחן מול המדינה, זה כולל את הכל.
אז אתה חוזר, מה שנקרא.
לא, כאילו...
אי אפשר לקרוא לך אזרח מן המניין, אבל אתה חוזר...
לא, מן המניין, עבריין מורשע מן המניין, אבל אזרח לכל דבר. הנקודה המעניינת, והיום דיברנו על זה, זה אם יהיו בחירות, האם אני אוכל להתמודד או לא. כעבריין מורשע...
אריה דרי יגיד שכן.
זה לא משנה מה הוא יגיד או לא. החוק אומר שעבריין מורשע שנגזר עליו מעל 3 חודשי מאסר, לא יכול להתמודד 7 חודשים. אני כבר עבריין מורשע, אבל עוד לא נגזרו עליי 5 חודשי מאסר. זה אמור להיות בחודשים הקרובים העונש הרשמי. אבל אני לא מאמין שהבחירות יהיו בקרוב בחודשים הקרובים, זה לא נראה.
לא, 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 הם הצליחו להכניס טוב טוב את העניין הזה של אחר כך.
ואחר כך אני אצטרך להתמודד עם השאלה של הקלון. כאילו, הדיפולט זה שאתה לא יכול להתמודד, אלא אם כן ועדת הבחירות קובעת שבעבירה שלך אין קלון. ואני חושב שיש לי טיעונים.
כן, יש לך את הכלים האלה, ולדעתי גם אתה יכול להוכיח את זה.
גם שאלה.
יש איזשהו מסר, משהו שאתה רוצה להעביר לצופים שלנו, חוץ מזה שאני מאוד מעריך את זה שבאת לפלטפורמה הזאת, יש משהו שתרצה להעביר, להגיד, להוסיף, זה הזמן.
אני הייתי רוצה להגיד ש... אני אתחיל בנקודה המצומצמת של הרישיונות, שהרישיונות שנראים כמו משהו שהוא בדרך לחופש, הם בעצם...
הנצחת השיעבוד.
הנצחת השיעבוד בדרך מתוחכמת. ושבשביל בעצם לסיים את הסאגה הזאת, אנחנו... אני לא מדבר פה משהו של פילוסופיה גבוהה, אבל בשביל לסיים את הסאגה הזאת, בשביל עצמנו, אנחנו חייבים להפסיק לחשוב על עצמנו, כל אחד לעצמו. בשביל עצמנו, לטווח הארוך, כל אחד לא יכול לחשוב על אני אעשה רישיון ויפתור לי את המצב, כי אז הוא מנציח לעצמו את הבעיה לפעם הבאה ולכל השאר, והדרך היחידה שלנו, אני מאוד, מאוד חשוב לי להעביר את הנקודה הזאת, שבעיניי הדרך היחידה שלנו לשנות את החוק הזה, הוא רק בעזרת יציאות. אין דרך אחרת, בדיפולט, במהות של החוק הזה, אין דרך אחרת חוץ מאי-ציות, להפסיק לציית לו. מה שכבר קורה בפועל, והמדינה נאבקת באי-ציות בעזרת הרישיונות, אבל בפועל יש לך 2 מיליון אזרחים שלא מצייתים, ומיליון מהם כבר אומרים את זה בגלוי. זה מה שאנחנו צריכים לקדם, ברגע שהחוק הזה יעלה מהעולם, אז אנחנו יכולים להתחיל לבנות את השוק שמסדיר אותו או משהו כזה, אבל החוק שגורם לנו לשיעבוד על הגוף שלנו, אנחנו פשוט צריכים לא לציית לו, לא לבקש מהם לבטל אותו, כי זה לא, אתה לא יכול לבקש ממישהו שלא ישעבד אותך.
ממי שמשעבד, אתה לא יכול לבקש מהמאסטר שלך.
בדיוק, צריך להציב לו את הגבול, אני לא שייך לך. פשוט להוריד את הקולר, אני לא שייך לך. הוא לא יכול לשים אותו על כולנו. הוא לא יכול, אין לו כוח אדם לשים אותו על כולנו.
כן.
אנחנו צריכים פשוט להגיד לו, אני לא שם את הקולר הזה, נקודה. זה לא משהו אנרכיסטי נגד מוסד המדינה והחוק, שאני לא בא להגיד אם אני בעד או נגד אנרכיזם, אבל אני אומר בפעולה
לשיחה
הזאת...
לשיחה אחרת.
לשיחה אחרת. כן. היציאות הזה, כמו שגם אהרון ברק ואהוד ברק לאחרונה עמדו בגב שלי ותומכים בי, שחוקים לא מוסריים, הם אומרים שיש חובת אי-ציות. אז אני אומר, הם צודקים, ובוא נתחיל בחוקים הבסיסיים שמונעים מהאנשים הרפואה שבצורה שמשעבדת את הגוף שלהם ולא נותנת להם לרפא את עצמם. הנה זה, אני רוצה להיות בריא. לא, אתה לא תהיה בריא. לא, קח כדורים, קח תרופות. וכמו שאתה גם מכיר מהסיפור חיים שלי, גם לפעמים זה נגמר במצבים שאני לא אקבע בסלע, אבל אבא שלי זיכרונו לברכה, אני חושב שאם הגרס היה יותר זמין לו, הסיכוי שהוא היה בחיים הרבה יותר גבוה. ואני מכיר לא מעט מקרים כאלה. אני לא, שוב, לא רוצה להגיד בוודאות אם זה היה, זה היה, אבל איך שרואים את ההתנהלויות, זה מאוד חשוב. אז אני מאוד מאוד חשוב לי להגיד לאנשים שהחוק הזה הוא חוק שחובה עלינו לא לציית לו, ואני אף פעם לא מבקש מאף אחד ללכת לסחור או לפתוח פלטפורמה.
לא, לא.
את האי-ציות לעשות לעצמו, ובכל עולם אני לא מציית. נקודה. זהו.
לדעתך צריך עוד יותר מביתה אחת, כי אתה כבר עשית 2 ביתות מאוד מאוד רציניות, והפכת את זה לקונצנזוס מסוים.
אנחנו כבר שם, לא צריך ביתה, בדיוק. לא צריך להוריד את המשקפיים, זה כל מה שצריך לעשות. אנחנו, זה כבר לא, אין ביתות, אין קירות, אין כלום, יש רק משקפיים. זה הדבר היחיד שיש, האמת אולי זה מלכתחילה כל מה שהיה. המשקפיים של הציות לחוק.
כן.
לשנות, למשקפיים של אי-ציות וזהו, ואין חומה, אין קיר, לא צריך לשבור כלום. הכל כבר מוכן.
אני מסכים איתך, ואגב, גם אמרת לפני רגע לגבי השוק, שוק די מוסדר, כאילו...
נכון, אבל כרגע הוא על ידי קרטל, שאני רואה בו משהו לא מוסרי, אני לא מאשר כן. מהקנאביס הרפואי. כמו שאני טבעוני, אני גם לא צורך מהקנאביס הרפואי, כספי טרור, לא רוצה לפרנס, אני גם רואה בזה להכניס כסף למי ששם אותי בכלא.
כן.
כל שקית שקל לקליעה שלי כאלה. זה לא אומר את זה בשיפוט על האנשים שעושים את זה, אני גם חברים שלי, הרבה רישיונות וזה, אבל אני לא צורך קנאביס רפואי.
כן, זה... אמרת כסף מלוכלך, אמרת ידיים לא נקיות, זה...
זה ברמה אישית גם, אני רואה שזה כאילו סוג של אני תוקע לעצמי סכין באיפשהו.
כן, איפשהו, מה שתרצה. טוב, אני מסכם, אז קודם כל אני רוצה להודות לשני שהגיע להיות איתנו היום, לדוד שנמצא פה מאחורי המצלמות, דוד אדרי מווי פרודקשנס. עמוס דוב סילבר, תודה רבה רבה, תענוג גדול אחי היקר. שמי סער ברם, זה פודקאסט ללא צנזורה. מודה לכולם שהצטרפתם, שצפיתם, מוזמנים לעקוב אחרינו ביוטיוב, ספוטיפיי, גוגל פודקאסט, כל עוד הפלטפורמה קיימת, ואפל פודקאסט. מעבר לזה, יש לכם תגובות, שאלות, מענות, מוזמנים להתארח אצלנו. מודה לכם, שיהיה לכם שבוע טוב, בטוח. תודה רבה.